עכשיו ב-103 FM ספורט עם שרון דודוביץ' וצביקה שרף.
ערב טוב לכם, שלום. יום ראשון בשבוע, אבל פתאום זה מרגיש שבוע אחר, שבוע שונה. שבוע אליו אנחנו מגיעים כמו שלא הגענו עשרות שנים. שבוע שאנחנו אומרים לעצמנו, רגע, 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 אולי יש פה משהו, אולי יש פה משהו להתגאות בו, אולי אפשר גם להסתכל על צדדים החיוביים, אולי יש יותר חיובי משלילי. אבל זה רק ביום ראשון, כי אז יגיע יום שני ויום שלישי ויום רביעי, ונבין שאולי זה אחרת. צביקה שרף, ערב טוב.
ואז יגיע קופמן, ערב טוב.
זה מחר הוא מגיע, ואז אנחנו נראה.
אבל הכל בסדר. תשמע.
מה נשמע?
קודם כל, אני מאושר ונהנה. ישבתי בשבת, ישבתי ביום שישי, ישבתי בחצי הגמר. אבל, לא לאבד פרופורציה.
מה הפרופורציה הנכונה? בוא תכניס אותי לפרופורציה הנכונה.
אני אתן לך, אני אלך לענף שלי, שגם אתה אוהב אותו. הרי לא
שם זכינו, לא, אני לא...
רגע, לא, לא, תן לי לגמור לדבר ותשמע אותי טוב, טוב. שזה גם אתה אוהב אותו. לפני 4 שנים זכינו פה באליפות אירופה אנדר 20, הנבחרת הזכורה של דני אבדיה. אני לא יודע כמה אנשים חוץ ממני יודעים את 12 השמות האחרון, 11 השמות האחרים. ביום...
בלט רק.
ביום... לא, בלט לא היה אז. ביום שישי האחרון, שיחקה נבחרת ישראל, ביום חמישי האחרון, שיחקה נבחרת ישראל נגד פולין. משחק מאוד חשוב, הצדנו אותו בשלומיאליות. כמה שחקנים מהנבחרת של דני אבדיה היו בהרכב?
4 שנים אחרי.
כמה שחקנים היו?
0.
לא, 1. ים מדר,
נכון.
שים מדר במקרה או לא במקרה, לא היה בנבחרת הקדטים של ישראל, ולא היה בנבחרת הנוער של ישראל. עכשיו, כמה שחקנים מאלה, ואני אוהב את גלוך, ואני אוהב... אגב, אחר כך אני אכנס לזה, לדעתי, עד שהוא נפצע, השחקן הכי טוב על המגרש היה רוי רביבו. אבל...
כמה מהם
יהיו בעוד 5 שנים בהרכב של הנבחרת הלאומית של ישראל.
אפילו בסגל.
לא, אני רוצה הרכב.
הרכב.
אה? אבל אני רוצה עכשיו, את כולם מוכרים לחול, את כולם שולחים לאן?
שאלה יפה. קודם כל, אולי להרבה מקומות כדאי לשלוח.
רגע, לאן? עד איזה גיל זה אקדמיה בספרד, צרפת, גרמניה? כבר הם עברו את גיל האקדמיה. זאת אומרת, אם שולחים אותם לקבוצה, שהם אומרים שפה הם לא ישחקו, למרות שפה הם יכולים לשחק לדעתי, בפחות חלקם הגדול.
שילכו למקום שבו הם משחקים.
אז רגע, אל תשלחו את כולם, ותמכרו את כולם, ולכו מפה.
זהו. אולי גם אפילו אוסקר גול. האמת, אני שמח שאמרת את זה, כי זו הפרופורציה נכונה. בנבחרת הזו, נבחרת הנוער, שהפסידה ביום שישי בגמר אליפות אירופה לאנגליה, נתנה לנו גאווה גדולה, נתנה לנו תקווה גדולה, וצריך לשים את הדברים בפרופורציה. נכון, הדבר החשוב ביותר של נבחרות הנוער, זה להוציא שחקנים לבוגרת, אבל לא רק לבוגרת, אתה יודע, שחקנים שיהיו מרכזיים או משמעותיים בליגה שלנו. אני כבר לא מדבר על נבחרת, אני רוצה, או אני חושב שהדבר החשוב יהיה, אם מתוך הנבחרת הזו, 10, אנחנו נמשיך להגיד את השמות שלהם, אתה יודע, קבוצה כזו או אחרת, גם בעוד 10 שנים. 10 מתוכם, אני חושב שזה יהיה האיזון הנכון, כי בסופו של דבר, גם איך לוקחים מאמן כמו אופיר חיים ומשכפלים אותו בנבחרות הצעירות? איך לוקחים את השיטה הזו ומשכפלים אותה גם בנבחרות האחרות?
רגע, אם מדברים על אופיר חיים, כבר מדביקים לו קבוצות, רגע.
לא צריך קבוצות, צריך לשלש לו את השכר ושישאר שם כמה שנים.
יש מאמן נבחרת, עושה עבודה טובה, אלון חזן, אם אין פעם אחת קבוצת בוגרים, ומאז כל הזמן עבד בנבחרות, יש הבדל בין מאמן נבחרת למאמן קבוצה.
שיכפילו לו את השכר,
לא
ויגרמו
צריך.
לו...
אני לא יודע מה השכר שלו, אם הוא מכובד שישאר.
שיגרמו לו להישאר, שירצה להישאר, שיהיה לשנים ארוכות, ואז באמת יחליף אולי את אלון חזן בעוד 4-5 שנים.
השנתון הבא, שהוא היה פה באליפות, לא, זה שני שנתונים אחריו, שהיה פה באליפות אירופה עד גיל 17, שנערכה לפני כמה זמן?
פה באליפות...
איזה מקום גמרנו? חמישי, שישי?
חמישי, שישי, כן.
אז בשנתון הבא אולי קצת פחות טוב. צריך לראות כמה שחקנים מכל שנתון יגיעו לנבחרת הלאומית ואיך הם יתפתחו.
טוב, אז אני רוצה רק להגיד תודה למי שיעסקו איתנו במהלכה בשעתיים הקרובות, עורך שר פלסנר, אחראי על השידור ב-103, איציק אהרון, ברדיו צפון 104.5 גל אשל, בדיגיטל שני רומנו, רון שהין, דוד זבולוני, אנחנו כאן גם באפליקציית חמל. ואנחנו עושים, הנבחרת כרגע נמצאת ממש בטיסה, ועוד מעט עומדת לנחות, והולך להיות טקס גדול, אז אנחנו רוצים להיות עם המשפחה המורחבת, אבל זו שהפכה להיות המשפחה של כולנו בשבוע, שבועיים האחרונים. משה מדמון, אביו של אילי מדמון, קפטן נבחרת הנוער של ישראל. שלום, משה.
ערב טוב לכל האולפן, לך, לצביקה, לכולם.
ערב טוב,
מה שלומך?
בסדר גמור, נחתתי גם אני לפני שעתיים, אחרי שבועיים וחצי.
פיזית, לא, פיזית.
נחת פיזית?
פיזית נחתת, אבל מתי אתה עומד לנחות גם אחרי השבועיים הללו?
קשה, קשה. התרגלתי לחיים הטובים, בית מלון, לא עושה כלום כל היום.
עכשיו צריך ללכת לעבוד. עכשיו צריך ללכת לעבוד.
אני בטוח שתגיד על ההתרגשות והגאווה הגדולה שלך כאב, ולראות את זה גם מקרוב, אבל איזה תפקיד אתה והמשפחה הקרובה, מי שנסע, מילאה בשבוע, שבועיים הללו? זה רק מהצד, זה רק תפיחות על השכם, או גם קצת שיחות מקרוב?
לא, אילי הוא מאוד עצמאי, מאוד בוגר, אין הרבה מה לדבר איתו על כדורגל או דברים כאלה, בעיקר תמיכה, לדעת שאנחנו איתו, בני המשחק, מחכים אחרי המשחק, הוא תמיד לוקח את הזמן, אמבטת קרח, אתה יודע, שחרורים, עניינים, מאוד מקצוע, אז מחכים, נותנים חיבוק, מדברים וזהו. לא יותר מזה, רק אם מותר לי להגיד, כאילו, ההפתעה הגדולה הייתה שהבאתי את חברה שלו לגמר, ושם הוא ממש התרגש.
אולי בגלל זה הפסדנו? לא.
לא,
האמת שהוא היה מצוין, וגם תכף נדבר גם על...
הוא היה מצוין כל האליפות.
הוא נבחר היום...
אני ראיתי את כל המשחקים להוציא משחק אחד חצי כמשהו כדורסל, הוא היה מצוין כל המשחקים.
צפיקה, המרקה, זה העיתון הכי גדול בספרד, הציגו את עשרת היעלומים שלהם לטורניר הזה, בחרו שם שלושה ישראלים, אוסקר גלוך, לוגסי, וגם את אילי מדמון. אבל אני רוצה עדיין להישאר איתך בתוך הטורניר, עוד פחות על העתיד, משה. מה אתה ראית, מה המשפחות ראו מבחוץ, תחת המעטפת הזו של נבחרת עם אופיר חיים, מה היה מיוחד שם?
אני יכול להגיד לך שאני לא כל כך, אין לי ניסיון כמוך, משפחות בוגרות, אבל כמו קבוצת כדורגל, אני ראיתי משהו אחד, אין אגו, נבחרת הזאת בלי אגו. וכל הזמן שדיברו איתי ושפגשתי שם אנשי מקצוע, אמרו לי, אתה יודע, פעם היה ברקוביץ', רביבו, זוהר, כולם, לא יודע, פה כולם אחד בשביל השני, יש מי שלקח את התהילה שהפקיע, יש מי שלקח את התהילה שהציל כדור מהקו, שחקנים נלחמו, עבדו אחד בשביל השני, היה נראה כאילו פאזל די מושלם, אופיר הצליח שם לבנות משהו ש... אני לא האמנתי שראיתי בהתחלה. אני היה קשה לי להאמין שהחבר'ה הקטנים והצנומים שלנו, חצי הגמר במיוחד נגד צרפת. הרמתי טלפון לאשתי, אמרתי לה, תבקשי תפילה מאלוהים, רק נס יכול לעזור פה.
עד כמה הייתה אכזבה בשישי שהיינו נורא נורא קרובים, ובסוף זה לא קרה, כי אני מניח שפינטזת שהבן שלך מניף את התואר.
קודם כל, אתה יודע שזה סרטון מפורסם, שהם פרסמו אותו יותר מאוחר בהתאחדות, שהוא אומר להם, הסתף את כולם עם המאמן, הוא אמר להם, לא מעניין אותי איך אני רוצה להניף את הגביע, אז אתה יודע, זה התחושות לפני. התחושה היא בעיקר לא בכיוון שאתם חושבים, התחושה היא פשוט מאוד, עשינו בית ספר לאנגליה 50 דקות, אנשים שלא היו במגרש, קשה להם להרגיש את זה, אני הרגשתי בקהל, באמונה, היה שם איזה 2,000 ישראלים, אתה יודע, שרנו את ההמנון, היה גאווה, וזה עבר לשחקנים, עלינו 50 דקות אולי הכי טובות שאי פעם שנבחרת ישראל. כן. משהו מטורף, האנגלים לא הבינו מה קורה.
אבל באמת בערכה קצת, אבל לא עמדנו על הרגליים, כבר היה...
זה לא הערכה, זה התחיל לפני. זה
הגול, נכון, 10 דקות אחרונות לפני.
לא, לא, אבל אני אומר לך, מתוך המגרש, הגול המקרי, ממש גול מקרי.
שבר.
שבר. שעד אז זה היה נראה שהולך עוד 2-3 כמו נגד צרפת. תשמע, הגענו למצבים, אני לא יודע אם אתם זוכרים.
כן,
זוכרים. היו שם מצבים ברחבה מטורפים, פשוט לא רצה כדור להיכנס. ודרך אגב, גם בערכה, החמצנו ממש, אבל עוד הפעם, זה שחקנים שלא עמדו על הרגליים. תיתן לאוסקר שהוא
לא,
יתן...
לא, אין ויכוח שהאנגלים פיזית, גופנית, היו בנוי... גם אני זוכר את המשחק הקודם עם האנגלים, ששם היה בוץ, אי אפשר היה להניע את הכדור. כן. שם גם היה קשה לרוץ, זה כבר היו תנאים אחרים, מגרש אחר, תנאים אחרים. אבל 50 דקות באמת היינו יותר... 10 דקות ראשונות היינו באלם, ומהדקה העשירית התחלנו נכון. לשטוף את המגרש.
משה, אני רוצה נכון. לשאול אותך על היכולת של אילאי בטורניר הזה... עד כמה אתה חושב שהשנה שבה הוא הושאל, למעשה נזכיר מהפועל באר שבע, לבני יהודה ושיחק שם, אם אני לא טועה, כמעט את כל המשחקים העונה, בגיל 18, עד כמה זה משמעותי?
חשוב מאוד.
ליגה לאומית, נזכיר.
לא משנה, חשוב מאוד. אתה יכול לראות, אני עוקב גם אחרי הליגות של הנוער וגם ליגה לאומית. אין מה להשוות. שחקן שצריך בליגת נוער, מעל גיל 17, מבזבז את הזמן שלו.
מעל גיל 17? או מעל גיל 18?
לא, 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 לא. כבר שנה שנייה נוער אין טעם להיות בנוער.
שחקן טוב, הוא אומר ששחקן טוב צריך כבר לשחק
כן, מכבי תל אביב השאילה אותם עד השנה, העבירה אותם לביתר תל אביב
בתיאות. כל שנה שנייה של מכבי תל אביב הולכים אוטומטית עם באוכשר לקבוצת השאלה. לא מחכים סתם. אתה מבין? זה גם מכבי חיפה. באר שבע פשוט אין להם קבוצת בת.
כן.
אז השחקנים נאלצים להישאר. גם המבחר בבאר שבע יותר מצומצם מאזור המרכז. אבל בגדול, חבל, אני אומר לך, כמה שאילי אומרים, כאילו הייתה לו עונה לא טובה, זה לא נכון, היה חצונה מצוינת, ואחרי זה גם הקבוצה קצת נשברה, אבל...
הוא לא אשם במה שקרה בקבוצה, השאלה איך הייתה היכולת שלו.
אבל להפך, זה מסוג הדברים שגורמים לו להתחשל.
להתמודד עם משברים, עם קהל שמחכה לך בסוף המשחק, ומקלל, וקהל שמלחיץ, כן, זה מה זה לחץ, מה אתה... דיקה, אתה כדורסל בחייך, מי שלא מתבלחת, לא יכול לשחקן,
אני יודע מה זה לחץ, תאמין.
אין מה לעשות, וזה הדברים... שהביאו לו את השקט הנפשי, שאני לא יודע, תשמע, אולי הוא לא היה שחקן הכי זוהר בנבחרת, אבל הוא היה בטוח, הכי שקט ובטוח, הוא הניע מאחור הכדור, תאמין לי, לפעמים אני רעד לי הלב, אמרתי, מה הוא עושה? מה הוא עושה? תעיף את הכדור.
אנחנו שמים לב לזה, וגם שמים לב לזה באירופה, ואפרופו אירופה, אז מה הלאה? זאת אומרת, אני מניח שדיברתם ביניכם, מה הרצון, ומה לדעתכם הוא הדבר הנכון, בשנה, שנתיים הקרובות?
לפעמים הרצון, אתה יודע, והאפשרויות לא מסתדרים, אנחנו מקווים שזה כן. הפועל באר שבע מועדון מספיק גדול בארץ, הוא אחד השלושת הגדולים. הבעיה היא שלבוא ועכשיו להגיד בוא תתמודד, ואין בעיה בשנה רגילה. אבל אחרי שאתה כבר ממנף את עצמך, אתה חייב לשחק. זה כבר לא עניין של להתמודד. להתמודד, אתה תתמודד בכל מקום. הרגע אם תעבור לאירופה, אף מאמין לא יגיד לך בוא תשחק, כי קוראים לך אלי מדמון. אתה תבוא כל יום לאימון ותוכיח את עצמך ותתאמן קשה, וגם תהיה עצוב לפעמים וכן ישתפו אותך, לא, אבל להתמודד, אתה חייב לשחק.
אבל זו הקרוסלה של כל שחקן כדורגל בעצם, של כל שחקן בספורט קבוצתי, יש ימים טובים, יש ימים רעים, יש הפסדים, יש ניצחונות, אתה צריך להתמודד עם כל זה, לבוא למחרת יותר חזק.
אבל בסופו של דבר, אילאי הוא עדיין בחור בין 18-19.
כן, אבל הוא פה היה מנהיג.
עדיין, לא, אני מדבר על קבוצת בוגרים והפועל באר שבע, עדיין פחות חזק.
לא, 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 אבל קודם כל אילאי 19.5.
נכון, אז כבר אנחנו לא קוראים לו ילד, וגם צריך להפסיק לקרוא לגילים האלה לילדים. השאלה, משה, אם אתם, זאת אומרת, אם לבקש להשאיל לקבוצה אחרת בארץ, אם זה אופציה שעומדת על הפרק.
זה האופציה הכי פחות מועדפת עלינו. יש, כלומר, יכלנו לעשות את זה כבר מזמן, היו כבר הצעות לסגור. להיות מושאלים לליגת העל, זה לא המטרה. המטרה היא לשחק בקבוצה שהיא, בוא אני אגיד ככה, לא תיאבק בחלק התחתון גם בליגת העל בישראל, כי אחרת אתה לא משיג את המטרה. אתה רוצה לפתח שחקן, אתה צריך לתת לו להתפתח. גם אם תיקח את אוסקר גלוך, שהוא כוכב כדורגל, תיתן לו שחק בקבוצה מקום אחרון בליגת העל, אתה אחרי שבועיים, שלוש, כבר לא תזכור את השם שלו כל כך, בוא נגיד ככה. אתה לא מגיע למצבים, אתה לא תייצר לו את הכדורגל הטבעי שהוא רוצה. גם אילאי שחק בבני יהודה בשאיפה לעלות ליגה. אתה יודע, זה לא יסתדר. אז הוא חווה את זה ממקום ראשון שהם היו בסוף הסיבוב, עד למטה. המטרה היא לתת לשחקנים להתפתח. להתפתח זה לאו דווקא להגיד, הנה, שאלתי אותו לקבוצה, הוא בליגת העל. לא, אז מה? אם הקבוצה הזאת היא לא משחקת כדורגל, רק מעיפה כדורים, אז איך אתה פיתחת את הילד בדיוק? חוכמה היא לתת להם נכון, להגיע למקום נכון. בגלל זה יכול להיות, אילאי, אחרי שבאר שבע ימצאו איתו את כל האפשרויות, ויתנו לו, אני מאמין, ובעזרת השם גם הוא ייקח את זה בשתי ידיים, אבל אם לא יסתדר, עדיף ללכת השאלה לקבוצה בחול.
כן.
כמה אתה יכול להתפתח יותר טוב מאשר קבוצה בארץ, בלי להעליב אף אחד.
למה? מה ההבדל בין קבוצה בחול לקבוצה בארץ? גם יכול ליפול לקבוצה בחול שלא נותנים לך לשחק, ויכול ליפול לקבוצה בחול שנותנת לך, ויש לך מקום, ויש לך כל זה. זה
הקצב. בוא נגיד לך, הקצב. אתה יודע, תאי אבד משחק בליגת נוער באיינדובן. אפילו לא בוגרים. אתה ראית את הקצב שלו?
כן. אוקיי.
טוב, משה מדמון, אני מודה לך על השיחה הזו, וגם אתה בהחלט יכול להיות מאוד מאוד גאה.
ושיהיה לכם בהצלחה.
אני, זהו, אני אשמח רק דבר אחד, שלא לשכוח, אפילו שנגמר אליפות, להמשיך לדחוף את החבר'ה הצעירים, לא לשכוח.
נכון, אנחנו נעקוב אחרי.
משה מדמון, אביו של אילי מדמון, קפטן נבחרת הנוער של ישראל, תודה רבה לך.
תודה לכם, תודה.
ועכשיו אני רוצה להגיד שלום וערב טוב לעוד אחד שהיה לפחות רגשית חלק בלתי נפרד מהנבחרת הזו, אור יוזן, ספורט אחת, אהלן.
אהלן, אני יכול להגיד משהו על משה, כי אני הייתי שם והיינו ביחד.
כן.
הרבה. הוא היה איתך בחדר בבודפסט, שדיברנו ביום חמישי.
לא, משה הוא ארץ ישראל היפה, הוא חקלאי, מגדל חטילים ועגבניות.
וכוכבי כדורגל גם הוא מגדל.
נכון, והוא באמת, והילד שלו, במסיבת עיתונאים בסיום המשחק, הוא נשאל, אתה יודע, אנחנו מכירים איך מיני אנשים מדברים, הוא נשאל לגבי הנבחרת.
אורי, אני אבקש ממך, בינתיים עד ש...
לא, כן. את המילה אני.
אמן שזה נכון. אורי, אני עוצר אותך לשנייה, תנסה לשפר את הקו, אולי לרדת מדיבורית.
כן, אני
עומד. אבל גם במקום שמותר, אנחנו לא... הנה, בבקשה. בינתיים צפיקה פה, אז אורי, באמת, אתה ראית את אורי. קודם כל, כל השבוע הזה היה מאוד מאוד נרגש, בניצחון בחצי גמר על צרפת.
עוד כשהוא היה בארץ.
בשידור.
עוד כשהוא היה בארץ, הוא היה עולה פה כל יום. הוא
בחר, ויש לו שם גם שחקנים בנבחרת, שהוא אימן והוא מאוד מאוד קרוב אליהם. איך היה המסע לסלובקיה?
מבחינה לוגיסטית?
לא, לוגיסטית אני מניח שזה היה לו פשוט, אבל מבחינה רגשית.
מדהים, אני אומר לך...
אבל באת לשדה התעופה רק עם תיק, אז לא היית צריך לדאוג לה...
באתי רק עם תיק, אבל היה לנו... בוא נגיד לך, ביקרתי ב-24 השעות האחרונות בארבע מדינות. אבל הכל היה שווה את זה. אתה יודע מה? אני יכול להגיד לך שלא רק זה, כל ה... שאתה מאמן נוער, צביקה, אתה... איך נגדיר את זה בעדינות? מתפרנס מזה אתה לא. אתה עושה את זה ציונות, באמת, ברוב מוחלט של הקבוצות. והרגעים האלה שווים לי את הכל, באמת. אתה יודע, כל התקופות עם הילדים, ואני ביליתי עם הילדים הספציפית האלה, עם סתיו ואליאם ואור, ולי אור השוער, ביליתי איתם המון בקורונה. בעיקר בקורונה, שאתה יודע שהכל היה נראה לא ברור, ולא ידענו לאן אנחנו הולכים.
שאנחנו מאבדים אולי שנה. אני זוכר,
דיברנו
על זה ביחד באיזושהי כתבה, אמרת להחזיר אותם לשחק שלא נאבד את הילדים האלה.
לכולם, לכל ענפי הספורט היה בעיה.
אתה יודע, אסור היה לנו להתאמן, נכון, סגרו, אתה זוכר סיפור לנו את הספורט. ואני ליווינו אותם, ועשיתי להם אימונים ברמה האישית, והם באו אליי, ובאמת,
ליוויתי את המרגעים הכי קצים. באחד הימים שהם שברו שיאים, אז היה מותר להתאמן בלי מאמן. אסור היה להתאמן עם מאמן.
נכון, נכון, אני הייתי בחלט, אבל... אז זהו, אז לקחנו אותם, הייתי בחלט.
שצריכים סל וצריכים מישהו שימסור להם, אסור היה להם להתאמן עם מאמן, ראית דבר כזה?
בלי סל גם.
אז אני אומר, בגלל שהייתי בחלט, לא נחשבתי לכמה למאמן, ולקחנו אותם, ועשינו את זה מכל הלב, כי אני אומר לך, מי שמאמן נוער זה ציונות. זה דבר, כאילו, אנחנו באמת עשינו את זה, ולא רק אני כמובן, כל מי שלימד, עבד איתם לאורך כל הדרך, בכל המועדונים, באמת עושים את זה מכל הלב.
היה אימונים בזום.
זה רגע גדול לכל האנשים האלה.
היה אימונים בזום.
אני עשינו גם בזום ודיברנו כל היום. ואתה יודע, הילדים האלה לא ראו אופק באותה תקופה, תחשוב על זה, הם באמת, זה היה נראה להם שכאילו סוף העולם, כמו להרבה מאוד אנשים. ואני כל כך מאושר בשבילהם.
אורי, מה למדנו בשבועיים האלה?
קודם כל למדנו שאנחנו צריכים לשחק את הכדורגל, שמתאים לשחקנים שלנו. כדורגל למית, לוחץ. אנחנו לא יכולים להתגונן, אתה יודע מה, אני אקח אותך לשני המשחקים מול אנגליה, להבדלים בין המשחקים, נכון, גם היו תנאי מגרש, והרכבים אחרים, הכל נכון, וגם שם רצינו רק להפסיד בצורה מצומצמת כדי לעלות, אבל במשחק הראשון עשינו בלוק באמצע, זה נראה פחות טוב, במשחק השני לחצנו על כל המגרש, עיננו את הכדור, נכון, אנחנו קטנים, אבל הרגעים במחצית הראשונה, אני הייתי בטוח שאני רואה את צ'אבי, אינייסטה, לא הבנתי מה קורה שם, שאנחנו כאן מפרפרים שם את האנגלים, לדעתי גם הם היו בשוק, אנחנו צריכים לשחק את הכדורגל שלנו, אנחנו צריכים לשחק עם הכלים שיש לנו, ויש לנו כלים, והכי חשוב, אני מקווה שגם הקברניטי הכדורגל ראו את זה, לתת לילדים האלה לשחק. יש לנו יופי של ילדים, יש לנו יופי של שחקנים, אנחנו מגדלים פה באמת בתנאים לא תנאים, עם מעט מדי משתתפים, ומעט מדי מתקנים, ילדים נהדרים.
כן, אבל בוא נדבר פרקטית. בוא, עכשיו דיברנו עם משה מדמון, אביו של אילי מדמון, שמשחק בהפועל באר שבע. הוא בן 19...
בדילמה גדולה עכשיו.
הוא בן 19-19 וחצי, שיחק בעונה שעברה בבני יהודה, בליגה לאומית. שיחק כמעט את כל המשחקים, אז מצוין, צבר דקות, אבל כמובן שהרמה היא לא רמה, והוא רוצה להתפתח להרבה יותר מזה, וליגת העל וצפונה. אבל עכשיו, הפועל באר שבע, קבוצה שיש לה יומרות, והרבה יותר מיומרות, להילחם על אליפות בעונה שעברה. הוא יילחם שם עם שחקנים שכרגע, בנקודת הזמן הזו, פיזיים יותר ממנו, חזקים יותר ממנו, וכנראה גם אולי טובים יותר ממנו.
אני קודם כל לא חושב שהם טובים יותר ממנו, אני חושב שזו התפיסה הרווחת, שאם השחקן יש לו שם יותר גדול, או יותר ניסיון, או יותר שנים בליגת העל, אז ניתן לו יותר, בטח אם הוא זר, אם הבאנו כבר זר, אז לא ניתן לו לשחק, אם הוא יושב על המשבצת. אני אתן לך סתם דוגמה, שי אליאס היה שחקן שלי, ואני מאוד אוהב אותו. אבל אם הפועל באר שבע מביאה אותו, הוא פלוס מינוס המשבצת של אילי מדמון, שבין כל וכל יש שם תחרות, אני חושב שיש פה בעיה, בטח במועדון כמו הפועל באר שבע, שמחלקת הנוער שלו די הוזנחה בצורה אפילו, אתה יודע, קצת מעליבה בשנים האחרונות, היא לא נחשבת בכלל כמחלקת נוער, וכל כך חבל עם כל ההשקעה הזאת בבוגרים, כי אני חושב שהדרום יכול להפיק.
אבל היה כמה ניסיונות כן להקים שם מחלקת נוער.
לא עשו את זה טוב, הם לא הביאו כנראה את האנשים
הנכונים. הם ניסו, בהתחלה זה היה מוטי ואני, הוא עזב שם די מהר, בשנתיים שלוש האחרונות היו ספרדים, היה איזה הסכם עם אתלטיקו. היה ניסיון, זה נכשל, אבל היה ניסיון.
אני אומר לך, אני חי
את זה. מה זה לא היה ניסיון?
לא היה ניסיון אמיתי. אם היה ניסיון, הם היו מצליחים, יודעים איך לעבוד במחלקות נוער. לא סתם יש חמש מחלקות מובילות שהובילו אותה.
אז חמש זה לא מספיק.
אבל קרוב השחקנים מתרכזים במכבי תל אביב והפועל תל אביב. ראינו את זה גם
בעליקות הזאת הדומיננטית. גם במכבי פתח תקווה יש מחלקת נוער טובה.
מכבי בוודאי שמכבי פתח תקווה
מחלקת נוער טובה. ומכבי חיפה יש מחלקת נוער טובה. ואשדוד יש מחלקת נוער טובה.
אני שוב אומר, יש חמש, שש מחלקות נוער מובילות שמוליכות הכדורגל. באר שבע לא ביניהן. וזה לא יכול להיות עם מועדון בוגרים כל כך חזק, וגם שנמצאת באזור שבעצם אין לה תחרות באזור הזה.
אבל אורי ושרון, תראו.
אני מקווה שלא תפסו את אילי.
לא, העיתונות או הסוכנים, קודם כל יש אגודות שהשחקנים קודם כל שייכים להם, שתיים השקיעו בהם הרבה, אי אפשר לבוא בטענות למכבי תל אביב, ובטח למכבי תל אביב שגולדהר משקיע סכומים עצומים במחלקת הנוער, ולהגיד לו מה לעשות.
אבל זה העניין, בדיוק בשביל זה צריך, בדיוק בגלל זה,
עד עכשיו,
מה שאני חושב שעדיין לא הבינו פה,
זה צריך להיות ההחלטה ביחד עם המועדון, לא סוכן כזה,
מה שעדיין אני חושב שלא הבינו פה, מה שאני חושב שעדיין לא הבינו פה, זה את הפוטנציאל הכלכלי העצום שיש בילדים האלה. היום, לך על קבוצות כמו למשל צ'לסי או מנצ'סטר סיטי, הם צריכות ילדים, הם לא צריכות ילדים,
יש להם מושלים.
גם לא זה, יוצא לך, גם אין מקום שם, פעם בחמש שנים יוצא איזה פיל פודן שהוא עילוי ולא אילי.
אבל אתה
מוציא, אתה מוציא אחד כזה או שניים בשנתיים, אתה מוכר, אתה עושה 60-70 מיליון בסיטי, פה אתה יכול לעשות 3-4 מיליונים, אתה מוציא אחד כזה בחמש שנים.
אני יודע על שלמה שרף, אני שומע את שלמה שרף 10 שנים צועק ליגת עד 23 או ליגת מילואים.
הוא לא צועק את זה, אומר את זה.
אז עכשיו הוא יגיד את זה, זה כבר לא יהיה השנה. כבר איבדנו שנה, אם זה יהיה, זה יהיה רק בשנה הבאה.
אבל שיקר, קודם כל העיקר שיהיה, העיקר שיהיה, ואני אגיד לך משהו.
ואתה מאמין שזה יהיה בשנה הבאה? אורי, אתה מאמין שיהיה בשנה הבאה?
לא, לא. אני לא הייתי מאמין, לא הייתי ממשיך, לא הייתי מספיק, הייתי מספיק לדבר על זה. אני באמת מאמין, ואסור לאבד את האמונה. אני אגיד לך משהו, שרון נתן דוגמאות של קבוצות גדולות, של סיביסיטי, אני אלך איתך למדינה שמפתחת כדורגלנים. יש את קרואטיה וסרבי, דינמו זאגרב ופרטיזן בלגרד, הקבוצות המרוויחות, אחת דינמו זאגרב, אחת מעשר הקבוצות המרוויחות בעולם.
מזה הם חיים.
מוכרת תחקנים בכמוי בדיוק, במחלקת הנוער שלהם. אז שרון אומר, יש פה גם פוטנציאל כלכלי עצום, זה לא רק הפוטנציאל, אתה יודע, והגאווה הלאומית, וראית, נבחרת נוער, דרך אגב, היינו שם רק ישראלים, את האנגלים זה פחות מעניין, נסתם כי יש להם מסגים גם בנבחרות הבוגרות, היינו שם רק ישראלים, בטיים טיים ביום שישי משדרים את המשחק בשני ערוצים, שני טיפטי טלוויזיה, אתה יודע, זה היה, אני אומר לך, אני חשבתי שאני, אתה יודע, היה פה רוממות רוח אדירה, זה היה כבוד אדיר, למה שלא נעשה את זה יותר? יש פה את היכולות, יש לנו שחקנים מוכשרים, זה כדורגל, זה לא גובה, זה הרבה פעמים תחכום, שוב, הספרדים הוכיחו את זה לעבוד נכון, ואני מאוד מקווה שההישג הזה, ריקה, בזכות ההישג הזה, זה יאיר את העיניים של הקברניטים של הכדורגל, ואנחנו גם יהיו יותר תקציבים, וגם יעשו את כל מה שצריך לעשות, ויודעים פה מה צריך לעשות.
אור יוזן, ספורט אחת, תודה רבה לך, וניפגש בעוד אליפויות.
לך תנוח.
אני לא מנוח, אני בשפיים עכשיו בקבלת הפנים, יש פה ילדים שאני מתגעגע עליהם מאוד. ראיתי אותם רק אתמול, אני מתגעגע, ראיתי אותם רק אתמול.
אורי, תודה רבה. צביק, אני רק רוצה להגיד דבר אחד, היום, אני חושב שאם יש בעלים עכשיו ששומעים אותנו, צריך להבין, במקום לדרוש עכשיו תוצאות, שזה גם חשוב, אולי הלוזונים עלו על משהו במכבי פתח תקווה. לא רק התוצאות, אלא לדרוש, אני רוצה שהשחקן הזה והזה ישחקו, לא אכפת לי מה, הוא משחק. למה? כי הוא זה שיעשה לי את הקופה בעוד שנתיים.
זה יכול ללכת במכבי פתח תקווה, זה לא יכול ללכת בבאר שבע, במכבי חיפה,
במכבי תל אביב.
ואתה אומר למאמן, אני רוצה אליפות, למרות שראית קרסטייץ', בניגוד לכולם,
הכניס את גלוך ועשה פה נכון שהוא באמת,
כל איש כדורגל, כל איש ספורט, הוא תופס אותו בעיניים ויודע שהילד יש לו משהו ברגליים.
טוב, אנחנו רוצים לחזור לליגה שלנו, וגם זה התחבר לשיחה הקודמת, אבל אני רוצה קודם כל להגיד שלום וליניב תוכמן, וואלה ספורט, אהלן, מה שלומך?
אהלן שרון, אני, האמת שמעתי את הסוף.
עוד פליט מסלובקיה.
שמעת הסוף?
נו.
רגע, כן, שמעתי את הסוף של אורי. יש לי תמונה, אני אשלח לך, שישבתי מעל אלה ששידרו, ואורי דיבר על זה ששני כלי תקשורת שידרו, יש לי תמונה, זה היה מדהים לראות מצד ימין את זנדברג, כיסא מפריד בינו לבין אורי אוזן שמשמאל, וכל אחד פרשן של כלי תקשורת אחר, זה היה קטע מדהים לראות את זה.
אני ראיתי בספורט אחד מה לעשות.
אבל אני חייב לומר לכם שתוך כדי המשחק, אני סימסתי לאלי לוי, מאמן קבוצת הנוער של ממסמך אשדוד, ואמרתי לו, אלי, מה זה אומר שלקחת אליפות היסטורית עם ממסמך אשדוד בליגה לנוער, ואין לך שום שחקן כאן חוץ מנועה מוצ'ה על הספסל? אז כאילו זה מה? זה הישג עצום? אז הוא אומר, א', זה מראה עוד יותר על ההישג של ממסמך אשדוד,
נכון.
שבלי שום שחקן בנבחרת, צביקה, הם עשו כזו אליפות,
אז השאלה כל הזמן נשאלת בנוער, מה יותר חשוב, אליפות או לפתח שחקנים? הרי תמיד מגיעים לסיסמה הזאת.
אנחנו נדבר,
אני אומר שגם וגם.
בעוד 5 שנים נדבר על מה האקדמיה פיתחה.
אצל ג'קי אתה רואה, הלכה למעשה, שיש גם תארים, ויש גם התפתחות ומחירה בהמשך.
כן.
ויש לו 3-4 שחקנים שעולים עכשיו מהנוער לבוגרים, נראה אותם שנה הבאה.
אגב, את ג'קי באמת שנים הוא מחייב לשחקנים צעירים. תוכמן, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים על הפועל באר שבע, ותכף נדבר על תומר חמד, אבל בוא נסגור באמת השיחה הזו. בפועל באר שבע, דיברנו מקודם גם עם משה מדמון, אביו של אילי מדמון, וגם שוחחנו על זה עם אורי. אתה חושב שמה שאתה רואה, ממה שאתה אולי שומע, יש לילי מדמון מה להילחם השנה על מקום בהרכב ודקות משחק בהפועל באר שבע?
דקות בהרכב, להילחם על מקום בהרכב כרגע לפחות קשה לי לראות אותו פותח, אבל אין בכלל ספק, זו עונה ארוכה, אם הפועל באר שבע תעשה שלב בתים בקונפרנס ליג, מה שהיא לא עשתה בעונה שעברה, אז אנחנו נראה אותו מקבל דקות ומשחק, ראינו אותו כבר לפני שנתיים.
תצטרך להיות רוטציה הרחבה, אם יעלו לבתים.
אני חייב לומר לכם, מעבר לכל, וללא ספק, משהו מיוחד מאוד, כי גם במסיבת העיתונאים לפני המשחק, בקור רוח, ענה לשאלות של הנציגים של וופה באנגלית, ואחרי המשחק, לשאלות של העיתונאים, ענה באנגלית, זה היה מדהים לראות, בקור רוח, בקוליות, ויש פה משהו מאוד מיוחד, יוסי אבוקסיס לפני שנתיים כבר נתן לו לשחק, ואני חושב שבאמת לא צריך להיות בכלל סיכוי שהבחור הזה לא ישחק. השאלה עוד פעם, לפתוח במועדון כמו הפועל באר שבע או מכבי תל אביב או מכבי חיפה, זה קשה, צריך להגיד את האמת.
כן.
לפתוח כבר עכשיו קשה מאוד, אבל אילי מדמון בכיוון הנכון, ואני חושב שבאמת הרבה זמן לא היה לנו דבר כזה, שרון, שהתוודענו לנבחרת או קבוצה במהירות, אתה יודע, מטורפת
מ-0 ל-100. כן, פתאום מכירים את כולם, כן.
זה לא יאומן איך אנחנו מכירים את ה-11 שלהם, כאילו, כל אחד מנקלב, כל ילד.
גם הזמנים השתנו, אתה יודע, עם נבחרת הנערים של 1996, היו כלי תקשורת בצומצמים, עכשיו כולם מדברים וכל הזמן, אבל אני רוצה לדבר איתך על באמת הידיעה הגדולה של היום. אתה יודע מה, אולי טוב שזה לא הידיעה הגדולה של היום, כי עדיין מתעסקים בנבחרת הנוער, אבל ביום רגיל זה הידיעה הגדולה. הפועל באר שבע מצרפת לשורותיה את תומר חמד בין ה-35. עוד לפני שניכנס לעומק, זה הפתעה. זה, אף אחד לא ציפה לזה.
תראה, אני אגיד לך ככה. אני לא יודע אם אף אחד לא ציפה לזה, כי בסופו של דבר הפועל באר שבע לפני שנה ניסתה לצרף את תומר חמד, והוא לא הגיע, והם בסופו של דבר הלכו על ניקיטה רוקביצה. אז ככה שהוא כן היה בפנקס שלהם וכן היה אצל אלונה ברקת, כי אלונה בשבילה להביא את תומר חמד זה שדרוג, אפילו בגיל 35.
שדרוג מרוקביצה? או שדרוג מרוקביצה? או שדרוג
לא, בלי קשר, זה תוספת למועדון, זה שחקן עם אישיות, עם רקורד, שחקן ש... עוד פעם, מבחינת אליניב ברדה, הוא משוכנע שגם, תראה, אנחנו רואים את זה אצל ערן זהבי, זאת אומרת, לא צריך כמובן לפסול את השחקן הוותיק, אנחנו עכשיו על הגל של השחקן הצעיר, אבל לא צריך לפסול את השחקן הוותיק, ויש בהפועל באר שבע, אגב, המון שחקנים מבוגרים.
כן.
איך אמר לי היום אחד השחקנים? אלונה בודקת לפי תעודת זהות, ואם יש 33 ומעלה, אז הוא, אז, אז הוא מוכתם. אבל זה כמובן בצחוק, כי יש גם רצון כן לקדם צעירים, ועובדה שהיום הם מצרפים שחקן צעיר מכפר מנדה, בהמלצה של חתם עבד אל חמיד, ומצרפים עוד איזה שחקן שכנראה יושאל, אז כן פוזלים גם על הקטע הזה. אבל בואו נדבר רגע מקצועי. מקצועי, אליניב ברדה משוכנע שהוא יכול לקבל עדיין משחקן כמו תומר חמד, בין 10-15 שערים בעונה. אין לו שחקן 9 מהסוג שלו. צריך להגיד, הפועל בר שבע, והם לא, בכלל לא זונחים את הרצון להתחזק בחלוץ זר. הם עדיין יחפשו, אבל שימו לב להתקפה. יוג'ין אנסה, איתי שכטר, סגיב יחזקאל, רותם חתואל, שגם ככה באזורים האלה, עכשיו תומר חמד, יש שם חבורה של שחקנים קדמיים טובים מאוד, ואני חייב לומר לך שהפועל באר שבע לא מוותרת על המרוץ לאליפות.
אני פשוט חושב שזו החלטה נהדרת, החתמה נהדרת, הפועל באר שבע לפי החזון של אלונה.
אז מח מצ ויקח את המאמר, כי זה תומר חמד, כי השם, כי הוא שחקן נפלא.
הוא שחקן עד עכשיו צריך לשחק בליגה האוסטרלית.
אבל בוא נשאל 10 אנשים ברחוב, אני רק מקשה פה, אני גם אוהב מאוד את תומר חמד, אבל בוא נשאל 10 אנשים ברחוב, 11 לא ידעו איפה הוא ישחק בשנתיים האחרונות.
אז מי שלא יודע איפה הוא שיחק בשנתיים האחרונות, מי שלא יודע איפה הוא שיחק בשנתיים האחרונות, אז הוא לא אוהד כדורגל.
לא, אבל אף אחד לא ראה.
זה כמו הסקרים לזה, לפוליטיקה.
אף אחד, צביקה, אבל לא ראה מה הכושר שלו באמת הנוכחי.
כמה אנשים ממכבי חיפה, בגלל שהוא לא הלך למכבי חיפה, אז אומרים שזו החלטה לא טובה של באר שבע. זו החלטה מצוינת, זה חיזוק מצוין. כשאתה רוצה לחזק כמה שאתה יכול, מסתכלים על ליגיונרים. אני מאמין שגם לניב ברדה וגם גם כל מי שצריך בבאר שבע, עשה איתו שיחות, יודע, מי שראה אותו בקטעים שאני ראיתי מאוסטרליה, האיש רץ על המגרש, האיש רעב להכניס, להפקיע שערים, וכל הכבוד, ובואו נראה, חורבת ההוכחה עליו.
בפועל באר שבע ראו אותו, תוכמן?
כן, כן, ודאי, אני חושב שראו ועקבו, יש היום את כל התוכנות, האינסטאט, ולא רק במשחקים שאתה יודע, אפשר לעקוב אחריהם גם בטלוויזיה, הכל ידוע והכל רואים, וכמו שאמרתי לך, לא זונחים את הכוונה להתחזק עוד בחלוץ. צריך לזכור, שרון, להפועל באר שבע יש יתרון עצום. יש לה שני זרים שהם ישראלים, זה מיגל ויטור ועוד קודם מריאנו בריירו. יש לה מקום לעוד זרים להחתים, אין לה בעיה של חוסר במקום, ואלונה, ראינו, אתה יודע, היא בשקט בשקט, הביאה את שי אליאס, שזה גם רכש טוב. אני לא מספיק חייב לומר לך, עקבתי אחרי אליאס, כדי להגיד לך עד כמה הוא, אתה יודע, ישדרג את הקישור של הפועל באר שבע, אבל אנשי מקצוע ומי שמסקר את הפועל תל אביב, מתעקש איתי ששי אליאס הולך להיות הפתעת העונה, אני עוד רוצה לראות את זה, אבל גם באזור הזה של הקישור האחורי, יש לך את בריירו, ואת אנדריה מרטינש, ואת גורדנה כשיחזור מהפציעה, ואת מדמון שדיברנו עליו, וקלטינס. כן. תראה איזה עומק יש להפועל באר שבע, אני לא מדבר כבר על ספורי ועל מיכה.
בסוף, בסוף יעבירו אחד או שתיים לביתר, כי כל הקבוצות תומכות בביתר עכשיו.
הובלת אותנו טוב, צביק, על הדבר הבא. יניב תוכמן, וואלה ספורט, תודה רבה לך.
ביי יניב.
תודה לכם, ביי.
טוב, דיברת ביתר, אז... אבא נרד מהענן, אבא ננחת בארץ ישראל, ונדבר על באמת הדברים היומיומיים הרגילים והמעניינים, יותר או פחות. אופיר סער, וואלה ספורט, אהלן.
אופיר סער כבר לפני שבוע אמר שזה הבלוף החדש. עכשיו אני רוצה, אופיר, שתגיד לי מה יהיה הבלוף הבא.
רגע, שחור, קודם, אני חייב להודות במה שתוכמן אמר קודם, להודות באשמה. אני אמרתי, כאחד שמסקר את הפועל תל אביב, ששי אליאס זה חיזוק טוב מאוד להפועל באר שבע.
אבל הוא אמר אנשים שמבינים.
לא, אמר אנשים שמסקרים את הקבוצה. אני לא חיפשתי להיות באנשי מקצוע. אבל תקשיב, הוא באמת, אני חושב שבגלל שהפועל תל אביב הייתה אנמית מקדימה, אז הוא פחות בא לידי ביטוי, אבל
הוא שחקן שבקבוצה טובה יכול, באמת יכול לתרום לבאר שבע במרכז שדה. מעבור לביתר ירושלים.
מה הטריק הבא?
צביקה, תראה, ביתר ירושלים כרגע מתנהלת, היא כבר לא בנתה על עמותת אוהדים, היא מנסה לייצר איזה מתווה לעבור במינימום הבקרה. אנחנו...
זה המתווה החדש?
לא, צביקה, המתווה כל הזמן, בשבוע, שבוע וחולים, הוא ללא עמותה, אף אחד לא בנה.
רגע, עד מתי היו צריכים להיות בבקרה? עד ה-30?
לא, תראה, בואו נהיה... תראו,
היו כבר בבקרה?
תקשיב, בקרת התקציבים, מבחינת ביתר ירושלים, לא יכולה לבקש ממנה משהו שהיא לא תבקש מקבוצות אחרות. זאת אומרת, אם קבוצות עברו שנה שעברה ב-19 באוגוסט, גם ביתר תעבור, זה מה שביתר אמרה לבקרה, באמת, בקרה תקציב נשארה לביתר לסיים את העונה. עכשיו מתחילה כמו כל קבוצה, זאת אומרת, ביתר אמרו לה, גם לה, אם אתם תקציב לנו דדליין מוקדם יותר, אנחנו נפנה לבית משפט, והתאחדות יודעת שהיא לא יכולה לעשות את זה. זאת אומרת שגם אם ביתר תצטרך עד ה-30 ליולי, ויתראה נכונות וכיוון, ייתנו לה, כי המטרה של ההתאחדות זה הבקרה, ביתר בליגת העל. זאת המטרה, ברגע שזאת המטרה...
ראינו היום ידיעה שהיא חשובה, אבל כאילו עוד פעם זה הכל באוויר, שהמשטרה לא תאסור על מכירת ביתר, זאת אומרת זה בענייני חוגג.
לא, לא, ברור, שרון, תראה, אם יבוא מישהו לקנות את ביתר, וחוגג יבוא יעביר, יגיד לך לשרון דוידור, תשכח את ביתר עם ההתחייבויות שלה.
אני עשיתי רע, מה אני...
לא, לא, אני אומר, המשטרה לא תמנע מישהו שיקח עליו את העסק עם ההתחייבויות. מה שהיא כן תמנע, שההסכם שחוגג עם העמותה, לא סתם היו אמורים לעבור 12 מיליון להתחייבויות, 9 מתוך ה-12 היו אמורים ללכת ליצחק יונגר, ושהוא יתעדף אותם לבחירת חוגג. ושישה מתחום היו אמורים ללכת לסינגולריטים לחברה שלו. לזה המשטרה לא מוכנה בשום פנים ואופן.
לבעלי אחוזים, או, שזה לא הוא, אבל זה הוא. זה ככה אתה כתבת, שרק עם בעלים, שאין ב-36% בעלים נוספים, שאין כאלה.
32, כן, 32% שזה שותפים,
שחוגגו
הדירקטור היחיד, אבל שוב, כל הנושא הזה, זה בכלל, לא היה כסף בצד השני, אנחנו כל הזמן מדברים על משהו, אבל צריך גם כסף כדי שבכלל לדבר על עסקה ריאלית. בסוף, שוב, יהיו פה, גם אם ביתר תעבור במינימום, אני מציע לכם אפילו לראות אתמול את הפנייה של המשטרה לבית המשפט. איפה הם נמצאים סביב חוגג? אנחנו יכולים לראות גם סך הכל איזה מיני הסכם עם העמוקה, ותראו כבר 4-3-3 קפצו על זה. חוגג הוא בפרופיל גבוה, המשטרה מחפשת אותו בכל פינה, ואני מניח שגם הוא מבין שהוא חייב לרדת מהרדאר, ויקרה משהו, יקרה משהו בשבוע, שבועיים הקרובים, אני מניח שהוא ישחרר את ביתר, גם אם הוא יוצא לראות כסף בעתיד, אבל בשלב הזה הוא ישחרר, כי זה, הוא מבין, והנציגים שלו מבינים שזה מאוד מסוכן לו. אם הוא ינמיך פרופיל, זה גם יכול לעזור לו מול בתי המשפט
אבל
בעתיד.
אבל אי אפשר למכור את ביתר בפרופיל נמוך.
בסדר, אבל אם, תקשיב, אפילו אם הוא מעביר זכויות ניהול, צביקה,
להעביר זכויות ניהול למישהו, אי אפשר לעשות את זה בפרופיל נמוך.
נכון, אבל צביקה, אם הוא מעביר זכויות ניהול למישהו, זאת אומרת, אני דורש 6 מיליון שקל, מיליון שקל בשנה, בשש שנים הבאות, הוא יכול ללכת הצידה. אם יבוא מישהו שהוא יהיה מקובל, אם מקובל, יבוא איזה מישהו נורמטיבי,
מי שבא, יש פה 30 ומשהו מיליון שקל חובות, מי ייקח את זה? רק פירוק. אנחנו כבר אומרים את זה פה.
נכון, אני אומר, אם בתוך שנה לא ימצאו את הפתרון הזה, רק פירוק. תראה, בטח כבר פספסה את הפירוק השנה, זה כבר לרדת ליגה.
איך... האימונים כבר התחילו, לא? כבר התחילו, ו...
כן, אבל אתה יודע, זה סגל של הרבה ילדים, נבחנים,
אבל אתה רואה, הנה צביק, עכשיו אנחנו סוגרים מהפה, הנה תראה קבוצה, סוף סוף צריך להגיד כל הכבוד, שנותנת צ'אנס לצעירים.
כן, נכון.
כן.
כאילו יש לי
אמרה. הנה, אתה רואה, דיברנו על נבחרת הנוער, הנה יש לנו חיבור בין ביתר לנבחרת הנוער.
עכשיו, דדליין...
זה אפילו לא מצחיק.
דדליין, האמת שזה לא מצחיק, והאמת שיש המון המון עודי ביתר מאוד מאוד לחוצים.
הרבה יותר מלחוצים, אנשים לא ישנים בלילות. לפעמים אנשים עושים את זה גם בעלים, שכדורגל, הקבוצה זה צעצוע שלהם. הם לא מבינים מה קורה לאוהדים מאחורי הקלעים.
האוהדים גם הם, בוא נגיד, גם נורא נורא סקפטי מכל הידיעות. זאת אומרת, אין איזה משהו שהם יכולים להישען עליו, גם כשהייתה לכאורה עניין העמותה, וגם על זה הם לא סומכים.
כן, עשו הכל, מבינים ש... זהו, מגיעים לרגע האמת. הם כבר לא יודעים מה נכון, שיעבירו את ביתר בבקרה, שלא יעבירו את ביתר בבקרה. ואגב, אתה יודע שמי שמאוד רוטן על המצב, זה אבי לוזון, זה בצדק.
כן.
בצדק, הוא יודע שביתר מאוקטובר לא עובר את בתקנות הבקרה. לפי התקנון היה אמור שביעי, עשירי לחודש כבר להיות בליגת העל, לא נקרה כרגע.
כן. טוב, אופיר סער, אנחנו נמשיך להתעדכן במצבה של בית"ר ירושלים, תודה רבה.
תודה לכם.
ביי.
עכשיו אנחנו רוצים להתעדכן במצבם של מכבי תל אביב והפועל תל אביב. אני רוצה להגיד שלום וערב טוב לנדב צנציפר מידיעות אחרונות וויינט. אהלן.
אהלן חברים.
חזרת מסלובקיה?
כן, חזרתי. היה פשוט חוויה אדירה.
ראיתי שנחת היום ישר לצהריים לקבל בראש, הכל בסדר.
דרך אגב, בוא תשלים לנו דיון שי אליאס, כי אתה גם מסקר את הפועל תל אביב מקרוב, אז ככה אנחנו בוחנים, האם לדעתך הוא יתרום להפועל באר שבע, היה פה איזה דיון מקודם לגבי זה?
אני חושב שהוא שחקן טוב, אני פשוט קצת קשה להבין את הפועל באר שבע, שיש את אילי מדמון, שהוא היה, הוא נבחן ה-11 של טורניר של אליפות היורו, וזה פשוט לקחת את הילד הזה ולשים אותו מתחת לשי אליאס. אני לא, עוד פעם, שי אליאס שחקן מצוין, פערי הרמות ביניהם לא כאלו משמעותיים, ואני, אם אני הפועל באר שבע, אני הייתי נותן להתמדמון, עוד פעם, אולי
לא לתור באר שבע. זה לא רק שי אליאס, יש עוד כמה שחקנים בעמדות האלה.
נכון.
לא, זה שבריאר, אתה מסריק וזה.
אני חושב ששי אליאס הוא שחקן טוב, לא... אם אנחנו תכף נדבר על מכבי תל אביב, זה לא ניר ביטון או מתודה מהשוברי שוויון האלו שיש בליגה.
כן.
נדב, אני רוצה קצת עדכונים או מה קורה חדש במכבי תל אביב, עדיין נמצאת בחול כמובן, סוף שבוע שגם היו לו כבר משחקי אימון. לזהבי, יש איזה צפי מתי ככה הוא מתחיל, בוא נגיד, זה ככה להיות קשיר לאורך זמן?
תראה, מכבי תל אביב מתרכזת כרגע בעצם במשחק הראשון שלה במוקדמות של הקונפרנס, זה בעצם הדבר הראשון שמעניין אותה. אין צורך בערן זהבי, גם אין צורך, אפשר אפילו לספק בך דוידוביץ' או...
לא, אבל...
להיות בלם, היית בלם נורא באזור מרמורי.
שוער, שוער.
אבל לגבי זהבי, לעניות דעתי, יש שני דברים. אחד, עד הראשון ביולי אסור היה לו להתאמן.
נכון.
והדבר השני... איך הוא יצא מהפציעה? כי בכל זו הוא עבר ניתוחו, ניתוח, אני לא יודע, כל אחד אומר מה. האם הוא התחיל להתאמן? ברור שלשחק הוא לא שיחק אתמול, כולם ראו.
הוא עדיין לא מתאמן באופן מלא, הוא התחיל להתאמן, לא מתאמן באופן מלא. מכירותי תרן זהבי, מה זה ניתוחו? ניתוח.
כן. אימון, להתאמן זה לא הבעיה איתו, הוא לא מאלה שמתחמקים מאימונים.
לא, 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 וגם לא מעבודה קשה.
כן.
אני אומר שזה דבר שזה עניין של ימים, עד שהוא עושה ממש אימונים מלאים. ואני אומר שמכבי, בוא נגיד זה, לפתיחת העונה או למשחקים החשובים באירופה, וזה לא המשחק הראשון בקונפרנס, אלא זה אבי כבר יהיה שם.
אוקיי.
פועל תל אביב, בוא נדבר על פועל תל אביב שממש עכשיו בעצם פותח.
רגע, רגע, אבל לפני זה, מה עם הבלם הדני?
יש לך עוד מה?
הבלם הדני שכבר הגישו על הבצע של 1,100,000 יורו, להבנתי בלם מצוין, שהוא גם הקפטן של ברונדבי, וגם זומן לשני משחקים של נבחרת דנמרק, אז הוא מדבר בעד עצמו. עדיין לא זו תשובה, מכבי תל אביב מקווה מאוד שזה הבלם שלה, כי אז באמת ברמת איכות ההגנה היא תעלה משמעותית.
תראה, בבלמים סקנדינביים זה איזשהו יתרון שיש לך בטח בליגה כמו שלנו שהיא פחות פיזית. אז בוא נדבר שנייה על הפועל תל אביב שפותחת עכשיו בעצם את העונה, וקודם כל מה שמתגעים שם זה בעניין המחירות בקיץ, זה דווקא יותר.
כן, אחד משמעית. תראו, זה לא ממש מחירת חיסול, אבל יש מחירות משהו כמו זה 4 מיליון יורו, גם אליאס, גם ליידמר בדרך להימחר, מה מי שבאים קוראים זה יסגר.
הם צריכים את הכסף לתקציב, מה לעשות?
כן, לא, בסדר גמור, אין בעיה מחירות, השאלה מבין. אז עד עכשיו יש לך, הביאו שוער של, לטעמי הוא בינוני מאוד, מרינוביץ', הביאו את איש המאליוס, זה נחמד, סולליך ככל הנראה יהיה, אוש וולד כנראה יהיה, אבל לא יודע, הפודם לא, עדיין לא קבוצה מספיק טובה.
זה נראה שענייני פלייאוף עליון, בוא נגיד ככה, זה הולך להיות שאיפה גבוהה עבור הפועל תל אביב העונה, אתה מסכים?
כן, תראה, יש לך כבר שלוש קבוצות, סליחה שהן כאילו לא קבועות, אבל הן בטוחות בפלייאוף העליון על פניו, ואני חושב שמכבי נתניה קבוצה מצוין בעונה הבאה, סכנין יכולה להיות קבוצה הרבה יותר טובה, בטח עם החתמה כמו טוואטחה, שאני לפחות כן מלא שמחזיק, הפועל חיפה בונה את עצמה יפה. כן, אני חושב שהפועל תל אביב נמצאת בבעיה, באיכות הסגל הנוכחי, עם הרבה הרבה סימני שאלה, גם הקשר הספרדי שמגיע מהליגה הצ'כי, בסדר, נחמד,
הקשר ההולנדי שהגיע, זה לא, אלו עדיין לא שחקנים שאני חושב שיכולים לשלם את הפועל תל אביב, וכרגע לפחות הפועל קבוצה פחות טובה, על פי הסגל כרגע, עוד פעם. מה שהייתה בעונה
שם. טוב, אנחנו נמשיך להתעדכן ולראות מה קורה, יש לנו עוד קיץ ארוך. נדב צנצפר, תודה רבה לך.
תודה חברים.
טוב, אני רוצה לסגור את השעה הזו ולחזור לענייני הנבחרת שלנו, הנבחרת עד גיל 19 וההישג שלה, ואתה יודע, מדברים תמיד שזה, בכל השבוע האחרון דיברו על כך שזה ההישג הכי גדול בנבחרות הללו, בגילאים הללו, מאז אותה נבחרת ב-1996, עם יושב בניון וחצי גמר אליפות אירופה לנערים, ואנחנו רוצים לדבר עם מי שאחראי בין היתר גם על ההישג ההוא, וגם יודע היטב איך זה לגדל צעירים, ומה אנחנו מצפים או צריכים לצפות מהנבחרת הנוכחית. אני רוצה להגיד שלום וערב טוב לזוויק זלצר, ספורט אחת, אלן זוויק.
שלום, ערב טוב, ואני רוצה רק לתקן, לא לעשות טעמל לשחקנים אחרים. כי אנחנו שנה אחרי הנבחרת הנערים הזו, הגענו עם נבחרת הנוער, שהרבה שחקנים ממנה היו שיחקו בנבחרת ישראל הבוגרת ובליגה ב-97, וזה היה באיסלנד, שם הפסדנו בשלבים האלה, לא הגענו, כי שיחקנו נגד צרפת של פרי אנרי וטרזגה ואנלקה, והפסדנו להם שם, אז בעצם בסיכום הכללי היינו בערך במקום החמישי,
נכון.
ואז לא הייתה אליפות עולם, כי אליפות עולם לנבחרות נוער, גם היום זה כך, זה פעם בשנתיים. אז אם אתה עונה בשנה לא דוגית, זה 97,
אתה לא רואה זה.
אז אין אליפות, אין מונדיאליטו, ואם אתה עולה בשנה זוגית, אז יש מונדיאליטו.
לא, ככה זה גם בכדורסל. נכון. יש אחד לארבע שנים, ואז שני שנתונים נדפקים, ושנתון אחד מרוויח.
בדיוק, אז אבל הייתה הנבחרת הזו, שגם אגב יוסי בניון, שהיה צעיר בשנתיים, שיחק בנבחרת הזו, בנבחרת הנוער.
וזוויק, כן. ואתה רואה את הנבחרת הנוכחית, ואתה זוכר את מה שהיה בעבר, והיית המון המון שנים גם בנבחרות ישראל, בצעירות, מה אנחנו צריכים לצפות? זאת אומרת, מה יהיה הישג של הנבחרת הזו ל-10-15 שנים הקרובות?
ההישג יהיה, אם אנחנו נצליח מנבחרת שהיו בה 20 שחקנים, אם יגיעו לנבחרת הבוגרת, לפחות 50%, אם לא יותר, בין 10-12 שחקנים, זה גם מה שהיה בנבחרות נוער ונערים מצליחות קודם לכן, ואם אנחנו נצליח להגיע של 70% או 80% מהשחקנים האלה ישחקו בליגת העל, ואתה יודע, 2-3 שחקנים שיצאו לאירופה, אבל יצאו לאירופה כמו יוסי בניון ויאל ברקוביץ' וחיים רביבו, שיצאו לקבוצות טובות באירופה, שיהיו בסבלנות ויצאו לקבוצות טובות באירופה והתקדמו, ואז בעצם הרווחנו את שלנו, כי אם, אתה יודע, אני רואה, ואני חוזר לדברים שאולי לא שאלת, מה שקורה למשל עם דור פרץ ויונתן כהן בשנה שעברה, שני שחקנים מוכשרים, שחקנים נבחרת, אז הם הלכו לקבוצות לא משמעותיות, וגם שם, כיוון שזה קבוצות שנלחמות, אתה יודע, על חייהן, ולא נותנות הזדמנויות אולי לצעירים ולמוכשרים, אז באיזשהו מקום הם נפגעים. אז לכן אני אומר, שאם הם יצליחו לצאת קבוצות צמרת, קח את אליאני ורדה שיצא לקח אליפות בבלגיה. אתה יודע, אני מקבל לקבוצות כאלה שהם יהיו שחקנים משמעותיים שם, גם הכדורגל שלנו, גם הנבחרת שלנו תרוויח, וזו בעצם גולת הכותרת, גם השחקן עצמו ירוויח והכדורגל שלנו יקבל את השם שלו.
תגיד זוויק, היום זה יותר קשה לצעירים הללו להתפתח מאז, בגלל אולי הכסף שיותר גדול בכדורגל שלנו, קצת יותר זרים או שלא?
אני חושב, אני חושב שזה יותר קל. עוד פעם, זה תלוי, אתה יודע, במועדון, אתה יודע, אני נכנס לדברים שאני חייב להיכנס, ותלוי אם זה מאמן ישראלי, ותלוי אם זה מאמן שנותן הזדמנות לשחקנים צעירים, ומוכן לקחת את האחריות, כי אתה יודע...
אבל אתה יודע שהיום למאמנים, היום למאמנים זה קשה, אתה יודע, החרב מעל הצוואר שלהם כל הזמן.
אז אני אתן לך דוגמה, זה לא החרב לא על הצוואר כל הזמן, אני אתן לך דוגמה. אחד השחקנים הטובים בנבחרת הזו, אלי פיינגולד, ילד מקסים, שחקן נהדר, אני הייתי המנהל המקצועי של נתניה, והוא היה, לקחו את קבי המדינה בנערים ג' והוא שחקן נהדר, ואז הגיע הבא ואמר, לא, אני, הוא מגיע לגיל 15, אני רוצה שתיתנו לי הסכם, שהוא מתי שאני רוצה לקחת אותו. אבל אייל סגל הוא אדם שיודע לנהל מועדון, ומנהל את המועדון, וחשוב לו גם המועדון, לא רק ההצלחה הרגעית והשם שלו, אמר לו לא, אם יגיע הזמן שלו, ומישהו ירצה אותו, אז המועדון שגידל אותו גם כן צריך להרוויח.
נכון.
לא, אז האבא הכניס אותו לסגר, הוא עבר לרעננה ומשם למכבי חיפה. פה אני מגיע לנקודה הסופית. הוא הציין בנבחרת הזו, הוא היה מצוין, הוא שחקן צעיר, הוא בגיל 18, זה גיל שבאירופה מקבלים שחקנים את הבמה, שחקנים צעירים מציינים, אבל אני קורא ושומע שמכבי נתניה החתימו שני מגינים זרים.
מכבי חיפה
החתימו שני מגינים זרים. אז מה קורה עם השחקן הצעיר הזה? אז לא תהיה לו במה.
הוא אפילו לא מגן מחליף.
אז הזר יקבל תמיד את הבמה לפניו. אז אנחנו מפסידים גם מכאן וגם מכאן, גם הכדור, גם לדעתי המועדון, אבל גם הכדור...
אבל זה ביק, יש הצעות, ליגת עד 23, לרשום בתוך, לחייב כל קבוצה, 2, 3, 4 שחקנים עד גיל 20, כל הפטנטים האלה שכבר מדברים עליהם הרבה שנים.
אז כיוון שאני אחד מאלה, וגם הייתי בוועדת הנוער של ההתאחדות, ורצינו להקים את ליגת הפיתוח, כמו באירופה, ליגה עד גיל 21 או עד גיל 23, על מנת שהשחקנים
הצעירים... כבר 10 שנים מדברים על זה.
מה המטרה? שהם ישחקו נגד השחקנים הטובים כל פעם. זאת אומרת, בינם לבין עצמם יהיו 8, 10, 12 קבוצות, שהשחקנים המוכשרים שלנו ישחקו ברמה גבוהה, במשחקים וחייבים, וגם אז המאמן של הקבוצה הבוגרת יבוא, יראה אותם, יקבל ביטחון בשביל להכניס אותם, אבל בעלי המועדונים תרפדו את זה, הם לא מוכנים, אומרים שזה יעלה להם הרבה כסף, כי הם צריכים להחזיק סגל הרבה יותר גדול, אם הם צריכים להחזיק קבוצה נוספת, ואין לנו כמובן את מה שיש במדינות אירופה אחרות, כמו גרמניה, שיש את קבוצת הבת, שיכולה לשחק עד ליגה אחת פחות מהקבוצה הבוגרת, ושם השחקנים הצעירים מתקשלים, ושחקנים בני 18-19 משחקים בקבוצות בוגרים, אולי בליגה השנייה ובליגה השלישית, אבל בקבוצות בוגרים, אז הם מתבגרים פיזית, הם מתבגרים מנטלית, כמובן גם היכולת הטכנית שלהם עולה בהתאם, ולנו אין את זה, ולכן אני, זה החשש שלי, שחלק גדול מהשחקנים האלה באיזשהו מקום ילך לאיבוד, אז 5-6 יתפסו את המקום, כי לפעמים אתה יודע, עדיף להיות בקבוצה פחות גדולה, קבוצה, נכון. ואז אתה מקבל את הבמה ונכנס להרכב בקבוצה ומשחק בקבוצה הבוגרת, נגד שחקנים טובים, ואז אתה יכול גם להתקדם.
סליק, אני רוצה לשאול אותך שאלה האחרונה, רק באמת על המשחק ביום שישי, היה באמת גמר ש... הרגשנו כולנו גאווה, כי במשך 50-60 דקות פלוס מינוס, ישראל הייתה עדיפה על אנגליה גדולה, ואנחנו יודעים היטב איזה מהפכה עברה אנגליה בגילאים הצעירים בעשור האחרון, וגם כל התארים שהיא זוכה. אבל מה היה חסר? זה עניין של כושר גופני?
תראה, ראשית, צריך לקחת בחשבון שהאנגלים, במשחק הקודם נגד ישראל, האנגלים כבר לפני המשחק הבטיחו את העלייה שלהם, והם הרכיבו 8 שחקנים אחרים, זאת אומרת, ל8 שחקנים בכירים, שצחקו אחר כך בחצי הגמר והגמר, קיבלו מנוחה. והיה להם כך, אחרי 2 משחקים, היה להם מנוחה, ואחר כך עוד 2 משחקים. ישראל שיחקה עם השחקנים הטובים לאורך כל הזמן, זאת אומרת, לא היה לה את הפריבילגיה, כי כל הזמן היא נאבקה. גם כשהיא שחקה מול אנגליה, היא לא ידעה מה תהיה התוצאה של אוסטריה עם סרביה, היא הייתה חייבת להיאבק לפחות על נקודה אחת. זאת אומרת, אנחנו, אז מצד אחד יש את העייפות הפיזית, שזה דבר די טבעי. מהנקודה השנייה, תראה, יש פה גם הניסיון של שחקנים שמשחקים בפרמייר ליג, ובצ'מפיונשיפ, אני לוקח את נורטון קאפי, המגן האנגלי, שאתה יודע, כן. הוא התחיל את העונה בארסנל, והוא היה במילואים, ועד אחרי 10 מחזורים העביר אותו ללינקולן בליג 1, כדי שהוא יעזור לה, והוא שיחק את כל המשחקים ועלה ליגה איתם. ואותו הדבר רמדי מאסטון וילה שהעביר אותו, ואותו הדבר העבירו לסטופ. זאת אומרת, שחקנים שלא היו בסגל בשלב מסוים, למרות שהיו שייכים למועדון גדול, אמרו למועדון בליגה השנייה, וזה צביקה עכשיו דיבר, שם הם קיבלו גם את הניסיון, לפחות לא הטכניה, לפחות את הניסיון הפיזי והמנטלי, והדברים האלה כמובן עזור, ונתנו לאנגליה כמובן את הביטחון, אז כל הדברים האלה ביחד...
הליגה השנייה באנגליה היא ליגה ברמה מאוד מאוד גבוהה, זה ביק.
והליגה השלישית היא
ליגה ברמה.
ליג 1 באנגליה עם קבוצות כמו סטורק וסנדרלנד, וזה ליגה גבוהה.
זאביק זלצר, תודה רבה לך.
תודה לכם,
ונקווה
באמת שהילדים האלה
קבלו הזדמנות
גם בהקשר.
הלוואי.
אתם מאזינים לספורט עם שרון דוידוביץ' וצביקה שרף.
טוב, חזרנו, אנחנו מתחילים את השעה השנייה, השעה הראשונה ייחדנו לכדורגל ולהישג של נבחרת הנוער, קצת ביתה, קצת עניינים, ועכשיו כדורסל. הערב בשעה 8:30 ישראל תארח פה באולם הדרייבין בתל אביב את אסטוניה במוקדמות אליפות העולם, המונדו בסקט, ניצחון והיא מעפילה לשלב הבא בכל הקונסטלציה הזו, אבל עוד קודם לכן היה את ההפסד המאוד מאכזב ביום חמישי האחרון לפולין בהערכה. צביקה, מה למדת מהמשחק האחרון על הנבחרת?
למדתי דברים רעים.
גם זה חשוב דרך.
קודם כל, זה מסגרת של בית לעלייה לאליפות עולם. ישראל לא הייתה באליפות עולם 36 שנה.
מאז שאתה מי של ידידי פה במקרה היה.
וכשגיא גודס עלה פה לפני כמה זמן לרעיון שהוא התחיל את זה, אז אמרתי לו שהגיע הזמן שישבור את העניין הזה ויגיע לאליפות העולם. אני חושב ש... עכשיו, זה היה הבית הראשון. אתה סוחב איתך את התוצאות של הבית הזה לבית הבא. ואנחנו כבר בפיגור. גם עם ניצחון היום, אנחנו בפיגור, כי שני ההפסדים לגרמניה וההפסד נגד פולין, אנחנו כבר מגיעים, אנחנו מצטלבים עם בית שכולל, ככל הנראה, בטוח את סלובניה, בטוח את פינלנד, ויש היום מאבק בין שוודיה לקרואטיה. קרואטיה אמנם זה שם יפה, אבל ההצלחות שלה רחוקות מלהיות מרשימות, והיא יכול להיות שהיא לא תעלה היום. המשחק שוודיה, קרואטיה, יקבע היום מהקבוצה השלישית שעולה.
ומקצועית, משמע.
רגע, היית. רגע. ואתה סוחב איתך את המשחקים, את ההפסדים והניצחונות לשלב הבא. עכשיו מקצועית, תראה, היינו כביכול מעודדים, כי בניגוד לחלונות הקודמים שהם נערכים תוך כדי העונה, כל שחקני היורוליג שעומדים לרשות ישראל באו, זוסמן ובלט באו משנה יחסית מוצלחת באלבה ברלין, בטח במישור המקומי כשאלבה לקחה אליפות מביירן מינכן, גם שיחקו הרבה ביורוליג, השחקנים של מכבי תל אביב כולם עמדו לרשות גודס שיוכל לבחור את מי שהוא רוצה לשחק, ג'ק כהן שוחרר בגלל איזשהם בעיות אישיות, למרות שהוא בנבחרת ישראל, הוא שחקן מאוד מאוד חשוב ושחקן מפתח, ואני חושב שלא ייחסו מספיק חשיבות לשחרור שלו, כי פתאום ראינו בפולין שאין לנו משחק פנים, אין לנו משחק פנים. זרקנו עם הערכה 47 שלשות. אז שזורקים 47 שלשות, אפילו גולדן סטייט.
זה מתאים אולי, גם לא בטוח, אבל זה יותר מתאים להפועל חולון, פחות לנבחרת ישראל.
זה, גם הפועל חולון נדמה לי לא הגיע, אם אני לא טועה, לא הגיע למספרים האלה. הפועל חולון ברור באופן טבעי, גודס שיחק את המשחק הזה, כי זה השחקנים שעמדו לו, זה חצי הרכב שבעצם נשאר משנה קודם.
צביקה, אתה היית מאמן, גם מאמן בקבוצה וגם מאמן בנבחרת ביחד.
לא, לא, אבל לא גמרתי את המשפט. כשאתה זורק 47 זריקות משלוש, חלקם הגדול הם זריקות לא אחראיות. עכשיו, בטח, איכשהו עם משחק לא טוב, עם התחלה לא טובה, הגענו לשש הפרש, דקה 48 לסוף המשחק, ושם הייתה צריכה להיות משמעת טקטית, שם הייתה צריכה להיות שמירה על ההפרש הזה בכל מחיר, לצאת עם ניצחון, עם כל המשחק הלא טוב ששיחקנו, היה נותן לנו פוש גדול מאוד. ושם, עכשיו, השחקן שלדעתי היה הכי טוב מכל השחקנים בנבחרת, זה גיא פניני. למרות שהוא בן 39.
ופה הבעיה שלנו אולי, עם כל הכבוד לגיא פניני, שהוא באמת היסטורית אדיר, אבל לא יכול להיות שבגיל 39 הוא עדיין יהיה השחקן המרכזי, ויותר מזה צביקה, יהיה השחקן שעליו אתה תסמוך ברגעי,
אבל אז אחרי כמה פעולות טובות, הוא הכתיש תקליות עונשין מאוד חשובות, והוא לא היה, ואף אחד בעצם לא היה, היה ברור בשלוש הפרש, איקס שניות לסוף, התקפה האחרונה, תעשו פאול, תשלחו לקו. אז אני לא יודע אם המאמן צעק או לא צעק, ואני לא יודע, אבל השחקנים במגרש צריכים לעשות את זה גם אם המאמן לא אומר, והלכו על איזה דאבל אפ טיפשי, שהשאיר שחקן פולני מהפינה לקליעה של שלוש, ותמיד הקליעות האלה דופקות אותך ונכנסות לך על הפרצוף, ושם כבר דפקנו את עצמנו.
כן. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את ארלה וייסברג, סליחה, מוואלה ספורט. אהלן ארלה.
אהלן חברים,
מה שלומך?
היי ארלה.
בסדר גמור, בדרכי לדרייבינג.
יופי, אני רוצה, לפני שאני אשאל אותך שאלה, אני רוצה להשלים רק שאלה לנושא ממקודם את צביקה. צביקה, אתה אימנת גם נבחרת וגם קבוצה. עד כמה זה קשה הצורך הזה, ואם בכלל תמיד יש צורך, להפריד, כי יכול להיות שחלק מהשחקנים, אצלך במכבי תל אביב הזה היו כן באחוזים שחקנים רבים שגם היו בנבחרת, ופה זה קצת שונה, אז אתה ממש צריך להתאים שיטה אחרת.
כן, אולי זה קצת שונה, היום יותר מאשר פעם, פעם זה היה קצת יותר, קודם כל היו אז יותר ישראלים בליגה ופחות זרים.
גם אימנת את מכבי תל אביב, כן, אימנת את מכבי תל אביב, אז היו הרבה שבאו משם.
וחמישה שחקנים ישראלים היו בנבחרת, היו עוד שלושה או ארבעה מהפועל תל אביב, ועוד שלושה או ארבעה, שניים מהפועל ירושלים.
אז יש קושי אבל לעשות שיטה אחרת.
אז יש קושי לעשות שיטה אחרת, וצריך לעשות שיטה אחרת, היום עוד יותר כאשר גם הליגה וגם גביעי אירופה הם מלאים בשחקנים זרים, השיטה היא אחרת והדרישות הן אחרות. צמצמו את זמן ההכנה, למרות שיחסית לחלון הזה היה יותר זמן הכנה,
בגלל
שנגמרה הליגה, למרות שבלט וזוסמן גמרו את הליגה בגרמניה אחרי שגמרו את הליגה פה, אבל ההכנה אולי לא הייתה טובה, אני לא הייתי באימונים, אבל כמו שאני יודע וקיבלתי דיווחים, ההכנה הייתה פחות טובה, זה הגיע קצת מאוחר, עכשיו אני לא כל כך מבין את כל סיפור גל מקל, שקיבלנו את הרושם שהוא חשוב ונותנים לו, והוא בא לתת, והוא לא שותף. הוא לא שותף ב-12 שחקנים, אז אם הוא לא זה, היו צריכים אולי לא להלביש אותו, ולשים את יפתח זיו בהרכב, ועוד כל מיני דברים.
ארלי, אני רוצה לשאול אותך, קודם כל שתעשה לנו טיפה סדר, אנחנו פוגשים היום את אסטוניה, אבל יכול מאוד להיות שבוא נגיד, חשיבות המשחק תעמוד בעין אחרת, בעוד קצת פחות משעתיים.
לא, היא לא תעמוד בעין אחרת, כי כמו שצביקה אמר, לעלות שלב זה לא מספיק, כי אתה סוחב איתך את התוצאות, וזה נכון שאם גרמניה מנצחת את פולין, אז אנחנו מבטיחים את מקורנו בשלב הבא, אבל
בלי לשחק.
אם נהנה מהדבר הזה ונפסיד, אז אתה עולה עם מאזן 1-3 במקום 2-2, וגם ככה 2-2 לא בדיוק,
לא 2-2, 3-2.
לא, כי את פולין שתישאר בחוץ, התוצאות שלה אתה לא סוחב, רק אתה...
אני לא בטוח, אני חושב שכן, אני לא בטוח.
נבדוק את זה.
אני יודע, יש פה, פעם זה היה ככה, מישהו אמר לי בקמפיין הזה שזה לא ככה, אני לא בטוח ב-100%. תבדוק את זה.
אוקיי, נוודא את זה. בכל מקרה, אתה חייב את הניצחון הזה כדי להיות איכשהו עוד בתמונה, כי באמת יש פה קמפיין שמלכתחילה הייתה בו הזדמנות מאוד מאוד גדולה.
עצומה.
לעלות סוף סוף לאליפות העולם. הרבה שנים לא היו מוקדמות בכלל, זה היה לפי ההישגים ביורו בסקט, והיית מגיע או לא מגיע, ולא היינו בכלל בכיוון.
גם בסבב הקודם הפסדנו עלייה לאליפות עולם.
על משהו דומה, שם עם גרמניה.
בגרמניה, עם תומר גינת, כן.
ועכשיו באמת מיותר, ומה שמדאיג, לא פחות מדברים אחרים, ויש הרבה מה לדאוג, כבר נגעתם בכמה נקודות, הדרך שבה נבחרת מפסידה, מאבדת יתרונות דו ספרתי, מאבדת 6 נקודות בפולין בדקה וחצי, פעולות שבאמת... אתה לא, אתה מסתכל אחורה, אתה מסתכל תוך כדי, ואתה לא מבין.
אתה לא מאמין.
מי המנהל של הנבחרת הזו על המגרש? מי אמור להיות זה שאני כצופה יישב בבית או יישב בעולם, ועכשיו אני נושא עיניי אליו, הוא זה שיסדר לי את העניינים.
זה אמור להיות, לטעמי לפחות, תמיר בלאז ויובל זוסמן, אבל לתמיר בלאז ויובל זוסמן, בחלק גדול מהחלונות, אין לך אותם, כי הם משחקים ביורוליג, בברלין, ואז כן משחררים אותם. ולא משחררים אותם, אני הייתי בטוח שהנבחרת תהיה לגמרי בידיים של שניהם בחלון הזה, גם לא רק בגלל שהם התייצבו, אלא גם בגלל שהם מגיעים הכי ככה עוד בווליום גבוה, קצת אחרי שסיימו את העונה בגרמניה. לזוסמן היה משחק לא רע בכלל, עד שהוא יצא בחמש שברות הוא מאוד מאוד חסר בערכה, בלעת פחות, 3-9-3, לא זרק בכלל 2, 8 עיבודים, לא משחק שהוא רוצה לזכור, ואני חושב שהשינוי בנבחרת לקראת המשחק הערב חייב להתחיל בעיקר מתמיר בלט.
כן, אבל היום אתה משחק נגד מישהו אחר, רמה אחרת.
נכון, ברור.
גם אם אני כמעט לא רואה איך אנחנו מפסידים היום, אבל גם אם ננצח אסור להסתנבר. זה
הסתנבר בטח שלא.
זה פשוט מה שהיה בפולין, זה סתירת לחי לכל אחד מהשחקנים שהיו במגרש.
נכון, וגם החמישייה שגודס העלה הייתה קצת מוזרה עם ברטי מור ועם רומן סורקין פתאום בעמדת הסנטר, למרות ש...
וברטי מור יותר לא חזר למגרש אחרי שהוא חזר.
כן, וזלמנסון היה חסר לי קצת שם, סורקין לא יודע, נראה לי היה קצת החלטה ש... אתה יודע, זה דברים שאומרים אותם, בעיקר בדיעבד, ובאמת, סיפור גיא פניני, שבאמת ברבע הרביעי היה פנטסטי, ששגודף חש חשוף להוריד אותו לספסל, אבל בגלל שהוא עוד מעט בן 39, היה צריך מאוד את הדקות המנוחה האלה, דקה שתיים אפילו, כי החטאות העונשין שלו ועוד כמה עיבודים וכמה זיופים בהגנה, היו לא אופייניים לו לרגעי הכרעה, שנבוא בעיקר מהעניין הזה שכבר לא היה לו אוויר.
זהו, שאין לנו, אמרתי את זה מקודם צביקה, אבל העניין הזה של ה... אוקיי, שתי דקות אחרונות, האיש, הוא מקודם זרקנו פה לפני התוכנית שמות הג'אמג'י וכאלה, אבל את האיש הזה ש, שפשוט יעמוד ו, ותסדר לו תרגיל לשלשה, אז עכשיו זה פניני, כי הוא באמת ווינר, ויש לו את הקליות קלט שלה לו, ואנחנו רואים את זה במשך שנים, אבל זה אוטוטו נגמר, וזה אולי כבר יותר מדי להסתמך על זה, ואין לנו את זה.
נכון, בטח לא ביום שתמיר בלט לא פוגע, וים הדר גם עשה שם בהתקפה האחרונה, לקח את הכדור לבד, כאילו אין עוד ארבעה שחקנים לידו, אתה עוד לא מצליח לזהות את המישהו הזה, שאתה אומר, אוקיי, בחמש שנים הקרובות, אחרי שלא יהיה פנימי בדקות הכרעה, הוא האיש שאני אסמוך עליו. אנחנו נשמח שזה יהיה דני אבדיה, אבל זה יהיה באליפות אירופה, וזה אחלה, אנחנו לא יכולים לסמוך על זה בטורנירי מוקדמות, כשהוא ב-NBA, וכן, וזה... אחת הכתובות
שחתרות. תראה, אני קראתי היום רעיון גדול מאוד עם סטניסלב פשיץ', שהוא כרגע מאמן נבחרת סרביה, שהם הפסידו ללטביה, והוא מבכה את המצב בצדק, והוא הסתבר שהורידו את ימי ההשתתפות של שחקני NBA בפיבה, בהסכם עם פיבה, מ-35 יום ל-26 יום. ואז גם אצלם יוק, כמו שדני פה לא שיחק את המשחקים האלה, יוקיץ' לא יכל לשחק בסרביה. מה היה יותר טוב לכדורסל האירופאי מאשר יוקיץ' ששחק במסגרת עם סרביה נגד לטביה אתמול, והם הפסידו ללטביה, ועוד כל מיני דברים. ולמועד זאת, דונצ'יץ' משחק עם סלובניה, למה? כי דלאס לקחה על עצמה את הביטוח, מה שהאיגודים, ההתאחדויות לא יכולות לבטח שחקן NBA, כי זה סכומים יותר מתקציבה כל האיגוד הכדורסל או כל איגוד הכדורסל הסרבי, ודלאס לקחה, דונצ'יץ' אמר לה אני רוצה לשחק בנבחרת, דלאס לקחה על עצמה את הביטוח שלו.
נכון, ובהקשר הזה נזכיר שנבחרת סלובניה, אלופת אירופה, לא שיחקה בכלל באליפות העולם, כי דונצ'יץ' ודרגיץ'
לא הגיעו לחלונות,
לא הגיעו למוקדמות. אז בוא נסכם שכל מי שמנהל את הכדורסל העולמי בכל הסיפור הזה עם הנבחרות והחלונות וכל זה, כישלון אחד גדול ולא מהיום.
אגב, 20 שנה.
אגב, אם אנחנו עולים היום, בסיבוב לפני שאנחנו נוסעים לאליפות אירופה באוגוסט פה, או פה או בחוץ, אני לא יודע עוד, אנחנו משחקים נגד דונצ'יץ', ישראל סלובניה.
בהצלחה.
ישראל סלובניה.
אם דונצ'יץ' יגיע למשחק מול נבחרת
ישראל, אז יעבירו את זה ליד אליהו ל-11,000 איש.
יעבירו, ימקסמו רווחים, הוא וצדק.
ליד אליהו, אני מעביר את זה לסמי עופר. עושה שם הפרקט.
זה אפשר לעשות גם בבלומפילד.
בבלומפילד היו עושים בזמנו.
כן, הפועל תל אביב לקחה שם דאבל ב-69, אבל...
במשחק שפסלו את ברי ליבוביץ', אני הייתי בו.
יש כבר שמועות ששנה הבאה פיינפורט של היורוליג יהיה בסנטיאגו ברנבאו.
הופכים את זה למגרש, כי במבנה החדש של הסנטיאגו ברנבאו, אפשר להפוך אותו למשטח כדורסל.
כי ראיתי כמה עוד ריאל מדריד באו לגמר גם השנה הזו, בטח בטוח זה תהיה
הצלחה
לסחרת. גם בגמר דרך אגב נגד ברצלונה, אבל עזוב. טוב, ארלה וייסברג, תודה רבה לך, נאחל להצלחה לנבחרת הערב בשעה 8:30 מול אסטוניה. תודה ארלה.
ביי.
טוב, חוזר לדבר על כדורגל, אבל כדורגל בחול, והידיעה, יש כל יום אנחנו בענייני החתמות, ומעברים,
ומלפונים.
אבל הידיעה החמה ביותר הייתה בסוף השבוע, כשלפחות באנגליה פרסמו שקריסטיאנו רונלדו, אחרי עונה אחת בלבד, אחרי החזרה כל כך מרגשת למנצ'סטר יונייטד, רוצה לעזוב. עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן, אני חייב עוד להגיד משהו על כדורסל.
בבקשה.
יכול להיות שהזכרתם את זה, שמעתי רק צופת אחד שלכם עם הרלה, לא רק כל מה שקורה בחלונות, אף בית היום, שני משחקים בכל בית, אף בית לא מתחיל באותה שעה, שני המשחקים, שרובם קובעים או לעלייה או למספר ניצחונות שזה, זה לא רק
שני. פיבה אומרת שזה הגון, זה משחק הוגן, אין מחירות.
צביקה, כמה שפיפה ווופה הם שכונה וזה, תמיד פיבה יכולת לתעקוף אותה מלמטה.
נכון.
עוזי, אנחנו רוצה לדבר איתך קודם כל ולפני הכל על רונלדו. זה הייתה חזרה נורא נורא מרגשת למנצ'סטר יונייטד.
לגמרי, אני אומר לך בתור אחד שאוהד ליץ ולכן באופן טבעי
אנטי יונייטד, כן,
לא אוהב את מנצ'סטר יונייטד. זה הייתה, בדיוק כמו שאתה מגדיר את זה, חזרה מרגשת. זה המקום, עם כל הכבוד, הספורטינג ליסבון, שבה הוא גדל ושיחק שנה בבוגרים, זה המקום שעשה אותו עם אלכס פרגסון ויונייטד הגדולה ההיא, ואוהבים אותו עד היום. זה באמת היה מרגש. הוא גם נתן מספרים, בטח לגילו, בטח שאנחנו משווים למסי, שגם עזב את ברצלונה אחרי
18 שערים בעונה האחרונה באנגליה.
כן, אבל זה גם השערים, חלק בליגת האלופות, הוא נתן שערים אחרים. הוא את שלו עשה, אבל מנצ'סטר יונייטד לא עשתה כלום, ובסופו של דבר מה שחשוב זה הקבוצה ולא השחקן. ואני חושב שהוא לא תכנן את זה ככה. הוא תכנן לבוא לשנתיים, שלוש, ארבע, לחזור לזכות בתארים עם מנצ'סטר יונייטד. בוא לא נגיד צ'מפיונס ליג, אבל בטח תארים באנגליה.
קודם כל להיות בצ'מפיונס ליג, בוא נתחיל מזה.
לגמרי, לגמרי. זה לא קורה, כי מנצ'סטר יונייטד, ואתה יכול להגיד שהבעיה היא ההנהלה, אתה יכול להגיד שהבעיה זה מינויי מאמנים, ראינו את רגניק שהיה פשוט לא מתאים, והבינו שהוא לא מתאים, וקריסטיאנו רונאלדו מרגיש, וככה טוענים גם מקורביו, יש לו עוד שנתיים שלוש טובות לתת, אומנם הוא בן 37 פלוס, אבל במצבו הפיזי זה כנראה נכון, הוא רוצה עדיין להתחרות על תארים, והוא מרגיש שמנצ'סטר יונייטד, גם כשמגיע תנח, זה לא המצב. הוא רוצה שהקבוצה תתחזק, בינתיים מי שהביאו זה שחקן אלמוני מפיינור, שלא בדיוק מחזק את הקבוצה.
כן.
מנצ'סטר יונייטד הופכת להיות הולנדית, נו מה?
לא, אבל עוזי, הוא הופכת להיות...
העניין זה לא יותר הולנדית, העניין הוא שלא מביאים, אולי יביאו את דה יונג ודליך, אבל...
סיטי התחזקה. טוטנהאם התחזקה, צ'לסי יש דיבורים חמים מאוד על סטרלינג שיבוא אליה, ליברפול התחזקה, ארסנל התחזקה, ומנצ'סטר יונייטד בקיץ הזה, כמו בשנים האחרונות, נדמה שהיא השחקנית שהכי קשה לה לשחק במגרש הזה של הקיץ, של חלון העברות.
זה נכון, וכל מה שאתה אומר, זה אחרי שאתה מסתכל על העשר שנים האחרונות, אז תוריד את העונה שתיים האחרונות, מנצ'סטר יונייטד הוציאה על רכש, רק מנצ'סטר סיטי הוציאה יותר. זאת אומרת, גם שהיא הוציאה על רכש, היא לא הצליחה לחזור. הבור שהשאיר אלכס פרגסון בשורת המאמנים שהחליפו אותו, וזה לא משנה אם זה ונחל או מוריניו, אף אחד לא יצטרך להיכנס לנעליים שלו. ומנצ'סטר יונייטד הופכת להיות מה שליברפול הייתה בתקופה של פוסט דלגליש, 30 שנה לקח לה לחזור לקחת אליפות. מנצ'סטר יונייטד קורא לה בדיוק מה שקרה לליברפול, הדבר הכי גרוע שהיא יכולה לחשוב עליו, כי ליברפול מצליחה, בדיוק כמו שליברפול ראתה את מנצ'סטר יונייטד מצליחה, ובא קריסטיאנו רונאלדו, ויש פה עוד עניין, יש פה גם עניין משפחתי, ג'ורג'ינה והילדים, ויש שם הרימה של ילדים הרי שלו, שלה, מאומצים, לא כל כך אוהבים
אבל,
את
אבל,
ה...
אבל,
לא,
אבל,
לא
אבל
כל כך אוהבים את מצ'סטר, את מזג האוויר וכו'.
אין כרגע, בואו, אין מועמדות לקלוט אותו עם השכר שלו, ומתוך אלה שמשחקות בצ'מפיון ליג, לא מבין נשאר, נפולי?
עבור מנצ'סטר יונייטד, קודם כל נפולי זה אפשרות, רומא...
הוא ילך לגור בנפולי? יצטרכו לשים משוריינים מסביב לווילה שלו, כל לילה.
אם וכאשר הוא מגיע לנפולי...
תהיה הוראה של החבר'ה לא לגור בווילה.
הוא יהיה אליל, תחשוב...
כמו מרדונה, כמו מרדונה.
כמו מרדונה לא היה ואולי לא יהיה, אבל תחשוב ש... קריסטיאנו מגיע לנפולי ולוקח עריפות ראשונה מאז מרדונה, הוא הופך לזה, אני לא חושב שזה יהיה, אבל רומא למשל, עם מוריניו,
אבל רומא לא בצ'מפיון ליג.
זה נכון. זו בעיה, זו בעיה. הדיבורים על ביירן מינכן הם לדעתי לא רציניים, הוא לא מתאים, הוא לא יגיע לגרמניה, אבל הוא לא יחזור, תראה, אני כל מיני פורומים שלו, עדי ריאל מדריד, פורומים בספרדית, אני לא מדבר על פורומים בעברית, מפנטזים שהוא יחזור ועוד פעמים בנזמה וכו', אני גם לא רואה את זה קורה, כי מבחינתו, שוב, יש לו שם מאמן שהוא מכיר, וכמובן קהל שאוהב אותו, אבל מבחינתו לחזור אחורה, לא משנה אם זה ליובו או לריאל מדריד, זה לא כמו החזרה למנצ'סטר יונייטד שרון הזכיר בהתחלה, כי זה היה באמת משהו לחזור הביתה. לחזור שוב לריאל מדריד, זה לבוא ולהגיד, טעיתי שעזבתי ליובה, לא הצלחתי בשנים האחרונות, זו בעיה. ומצד שלישי, קריסטיאנו רונלדו לא אחד שילך לשחק עכשיו בארצות הברית, או בטח לא בסין בשביל הכסף, כי הוא עדיין מרעב ורוצה להוכיח את עצמו. למעשה, אני חושב שהוא לא יעשה את זה אף פעם. הוא אחד שירצה לשחק עד הרגע האחרון באירופה. זו שאלה. הכסף הוא שאלה. ויכול להיות, בוא נזכור, שהוא תחת חוזה למנצ'סטר יונייטד, יכול להיות שתגיד כל הכבוד, או שיבואו וישלמו את מה שמגיע לנו עליך, סלש, ישלמו את השכר שלך ונשאיל אותך, או שאתה תישאר פה עם המאמן הזה, ו...
ויהיה כל יום סיפור חדש.
כן, אבל רונלדו בגיל 37 פלוס, זה לא רונלדו שזכר האלפא שסביבו פנויה הקבוצה. זו שאלה, לדעתי הסאגה הזאת תימשך עוד שבועות עד שאנחנו נדע מה קורה עם קריסטיאנו.
אוזן, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה ולגעת במה שאנחנו עוסקים בו בכל המשדר. עם נבחרת הנוער שלנו, עד גיל 19, ההישג שלה, צביקה פה פתח את התוכנית בניסיון לתת את שם פרופורציות לגמי מה ההישג אמיתי של נבחרת. איך אתה רואה את השבוע, השבועיים האחרונים הללו?
קודם כל, זה נכון שנבחרת נוער, נערים, צעירה, המטרה שלה, כביכול, לא כביכול, המטרה המרכזית שלה היא להכשיר שחקנים לנבחרת הבוגרת, ואם אנחנו לא נראה מהנבחרת הזאת, 4, 5, 6 שחקנים שישחקו עוד כמה שנים בנבחרת ישראל הבוגרת וייצאו לאירופה ורואה, כאילו לא עשינו כלום. אבל אני חושב שנבחרת הנוער הזאת וההישג של נבחרת ישראלית וכדורגל באירופה, נכון, יש נתונים, נכון, צורפת בא עם בעצם הרכב שני, כי שחקנים כמו קמבינגה וכו', שמש נתונים האלה הם כבר מזמן בבוגרים וכו', ועדיין, נבחרת ישראלית שמשחקת ביורו, נכון, יורו נוער, אבל עדיין יורו. לא רק מגיע לגמר, אלא עושה את זה בכדורגל נהדר, מחזירה את, אני חושב, את הניצות שיש לכל אחד מאיתנו כאוהד ספורט סביב נבחרת ישראל. כי כולנו בסופו של דבר רוצים שנבחרות ישראל, כדורגל, כדורסל, כדורמיים גם, יצליחו. היה פה משהו בנבחרת הזאת שהוא יותר מהצלחה של שנתונים כאלה או אחרים. ראינו שהכדורגלן הישראלי, שתמיד אנחנו מדברים עליו, כסוג של לוזר, כי אולי יש לו טכניקה, אבל הוא לא מספיק טוב להתמודד, הוא יכול, ואני חושב שזה נבחרת מרגשת, ולכן צריך לקחת את ההישג הזה יותר מאשר מקום שני באליפות אירופה. ראיתי שמישהו כתב, נתן דוגמה של היוונים, ב-2012 או 2013, נבחרת הנוער היוונית לקחה את היורו לנוער, ולא הגיע, והנבחרת עוד לא הגיע לשום מקום. יש גם דוגמאות כאלה, אני לא חושב שזה מה שיקרה, יש פה כוכבים גדולים, לא רק...
שיחקו כדורגל חיובי וטוב.
וזה, ובדיוק, וזה עניין, הם שיחקו כדורגל נהדר. אני בתור אחד שכל בוקר קורא את המרקה, את האס, את הלקיפ וכו', אתה קם בבוקר, ואתה קורא את פרגונים לסגנון של נבחרת ישראל בכדורגל. כן, רק נבחרת נוער, ועדיין זה ממלא את הלב... אנחנו פחות גרועים ממה שעושים מאיתנו בספורט בכלל וגם בכדורגל, ואני חושב שזה יותר חשוב, הקטע הזה של האמונה של הנבחרת הזאת בעצמה, אבל האמונה של האוהד הישראלי, המאמן הישראלי, השחקן הישראלי בכדורגל הישראלי, זה הדבר שחשוב בשבוע הזה, בזמן הזה.
הלוואי. עוזי דן, ספורט הארץ, תודה רבה לך.
ביי.
להתראות.
פרסומות? וחוזרים. חזרנו ואנחנו ממשיכים במסעינו ברחבי העולם, ואנחנו נוחתים עכשיו באנגליה, אבל לא לנבחרת הנוער שניצחה לנבחרת שלנו, אלא לטורניר ווימבלדון כמובן, בעוד מעט גם יעלה נובק ג'וקוביץ' לשלב הבא להתחרות. אנחנו רוצים קצת להתעדכן בחדשות האחרונות, במשחקי סוף השבוע וגם מה שקורה היום. עמית נאור, פרשן ומאמן טניס, אהלן עמית.
פרשן, בוא נגיד, מאמין כבר לא 20 שנה, אבל בסדר.
זה פעם ראשונה שאתה מתקן, כי אני חושב שכל פעם מופיע הקרדיט הזה כשאתה נמצא פה ואתה עולה אלינו כמה שנים.
לתוך כבוד לצביקה, אתה יודע,
מאמן. אז אתה יודע מה, אתה אומר, אתה מאמן, אבל יחסית לצביקה, אז לא, כבר לא. עמית, תשמע, הסיפור הגדול של סוף השבוע בווימבלדון, אני חושב שזה הניצחון של ניק קיריוס על ציציפס. ציציפס, נזכיר, מהמדורגים הבכירים בעולם, מהשחקנים הבכירים בשנתיים האחרונות, וניק קיריוס היה אמור להיות כזה לפני הרבה שנים, והלך והסתבך, וילד הרע, וקצת השתגע, וקצת פה וקצת שם, ופתאום ניצחון מפעם, ממה שחשבנו
ש... תורון, זה לא עשה, כיוון שקיריוס אפילו בא פייבורית למשחק הזה, כי הוא בכושר טוב.
נכון. תשמע, האיש לא מפסיק לקלל לשנייה, את השופטים, את השחקנים, את הקהל, אני לא יודע, הוא מדבר לעצמו, הוא מדבר לצוות שלו, מותר לדבר לצוות שלך?
לא, צביקה, הוא לא נורמלי.
אני ישבתי אתמול וראיתי את המשחק, זה פשוט לא יאומן,
הוא ממלמל, לפני חודש גם בטורניר באנגליה, הוא באמת, לא בצחוק, הוא לא מחובר
לעצמו. הבמה מראה אותו מדבר, אני לא ידעתי למי הוא מדבר, פה הוא מקלל את השופט, פה הוא מקלל את הקהל, פה הוא מצועק על הצוות שלו, על האח שלו, אני לא יודע על מי זה.
לא, לא, רגע, בוא נעשה את זה, איך אומר זה, הוא לא מחובר לחשמל.
גם השני לא ילד שכולו...
כן, לא, אבל לא, לא, הוא סתם עצבני, פה הוא לא מחובר.
זה משהו אחר, עכשיו תראה, הוא הגיע פיבורית למשחק הזה, וכל השאלה הייתה האם הוא יחזיק מעמד או שהוא יתחרפן, מה שנקרא, אוקיי? ולמרות שהוא הפסיד מערכה ראשונה, הוא נשאר במשחק בדרכו שלו, זאת אומרת, אי אפשר לצפות ממנו להתנהגות נורמלית, הוא לא נורמלי, נקודה, אוקיי? אבל הוא תניסאי פנומנל. והוא הצליח לנצח את השובר שוויון מערכה רביעית, והשיג ניצחון, איך אומרים, די, אפשר להגיד צפוי ברמות האלה, אבל הוא השיג ניצחון מוצדק, כי הוא שחקן דשא יותר טוב. איזה כדורים הוא ייקח במשחק הבא? שאלה טובה. אתה יודע, אני קראתי איזה קפטיקו שבו הוא מספר שפעם בסיבוב רביעי נגד אנדי מרי, הוא כל הלילה שיחק פיפה ושיחק עד רבע שעה לפני המשחק, ולא יכל לראות את הכדור במשחק. הבן אדם לא מחובר, אין מה לעשות, צריך לקבל אותו, לא צריך לקבל את ההתנהגות שלו כלפי הקהל. גם אתמול היה לו כל מיני יציאות, אבל אתמול יחסית הוא היה 6 בסולם קיריוס.
אני אגיד לך מה, עמית, אני, או בוא נגיד ככה, הרבה מאוד אוהדי טניס, ואנחנו רואים גם המשחק הזה נגד ציציפס, אם אנחנו רואים highlights, את הרגעים הגדולים, את פתאום את ההגשה שלו בין הרגליים, אחורי הגב, כל מיני דברים כאלה, אתה אומר, וואלה, זה מישהו בא לעולם הזה שהוא יחסית מרובע, ומהיר אותו ומנער אותו.
לא, בוא נגיד...
אבל לראות משחק שלם של קיריוס, זה ממש לראות איזה ילד מופרע, כאילו, זה לא נעים.
שרון, שנייה, בוא נשים שדברים, צביקה, בוא תתחבר לזה, איך קוראים לו כבר, אני לא יודע מה השם שלו, מטה וורלד פיס?
מטה וורלד פיס, רון ארטס לשעבר, כן.
הוא שחקן כדורסל, והוא זכה באליפויות והכל, אבל הוא מופרע, אז הוא מופרע, הוא מופרע עכשיו, הוא נהנה.
אבל זה ספורט קבוצתי לעומת אישי, פה קיריוס סומך רק על עצמו.
לא משנה, אז מקבלים אותו כמו שהוא, מענישים אותו כמו יותר מכולם, וזה ימשיך להיות, זה לא ישתנה, זה שמישהו יגיד לו, זה שהוא מאבד את הקריירה שלו, שהוא
יצא
בגמר
ווימבלדון וילך להשתקר. מטאור אלפיס גמר בליגה איטלקית וגם משם זרקו אותו.
וגם זה יגמור, גם זה יגמור כנראה טוב, כי זה בלטין, אבל עזוב, כרגע הוא מחזיק מעמד, הרי בסיבוב הראשון הוא כמעט אף הביתה, 7-5 מערכה חמישית, שחקן אנגלי מדורג 400 בעולם. בואו נקווה שהוא לוקח את הכדורים הנכונים, ויהיה מעניין, כי יהיה קשה מאוד לנצח אותו. פה דרך להתמודד מולו, פעם ג'ון מקנרו הסביר לאחד השחקנים שלי,
רגע, נגד מי הוא משחק בשלב הבא, נגד אמריקאי, מי זה?
לא, הוא שם ברבע, שם זה הרבע של ברבע של נדל, או יש לו עוד משחק, יש לו עוד משחק אחד?
לא ברבע הוא פוגש את נדל, בחצי אולי.
לא משנה, בכל מקרה אני יכול להגיד לך שג'ון מקנרו אמר, הבחור מנהל את המשחק, הוא מנהל את המשחק כמו קרקס, הוא הופך אותו בשכונה,
וזה ג'ון מקנרו, זאת אומרת, זה עוד אחד שהיה
עושה שכונה.
אתמול ציציפס ניסה להחזיר לו מה שנקרא שכונה, אז בוא נתנהג כמו שני בריונים. זה לא הלך כי הוא עושה את זה טוב יותר. אפרופו זה, גם אתמול נדל אפילו, אתמול נדל, שבסיבוב הבא משחק נגד ההולנדי, בוטיק ונדר זוסו,
אוקיי, רן מלובני שלח לי נקשימה מארצות הברית, הוא יריב הבא של קיריוס.
כן, נקשימה נגד קיריוס, נכון.
תודה.
וזה משחק שהוא אמור לנצח אותו, אבל נקשימה לא התרגש לו, נקשימה זה אתה לא יכול לשים לו חיוך גם ביומי אקדח.
פוקר פייס.
אתמול נדל קראת הרשת סונגו, אחרי שסונגו שבר אותו לארבע לכל, והעיר לו בצורה לא כל כך מנומסת על זה שהוא משמיע אובר גניחות, כי באמת היה מוגזם. נדל שבר אותו, זכה במשחק, ואחרי זה מאוד מאוד התנצל, גם בפניו באופן אישי, וגם לאחר מכן במסיבת עיתונאים, הוא אומר, הייתי צריך להגיב, הייתי צריך לספוג את זה, זה לא היה בסדר.
אבל הוא תמיד גונח, אני לא יודע, זה לא חדש.
לא, אבל אולי זה היה קצת יותר מדי.
אז אולי הקול אצלי היה חלש בטלוויזיה.
כל הכבוד לכל מה שקורה, ועכשיו יש לנו שמה משחק עם 5 מערכות של טיאפו נגד גופן, שמה 6-5 ושני מס פוינטים עכשיו לגופן. נורי האנגלי 2-0 במערכות, וסינר בקרב הצעירים מוביל 2-0 על קרז, אבל עם כל הכבוד לטניס המטורף שהולך ב-24 שעות האחרונות, הסיפור זה איגה שווינטק.
בנשים כמובן, שהותחה על ידי המדורגת 37 בעולם, אליזה קורנה.
היא בקלות 6-2-6-4, ידענו שהיא לא שחקנית דשא, אבל אתמול היה קצת מפתיע. ומי תהיה אלופת הנשים? וואלה, תקשיב, שחר פאר.
תשמע, שחר, ראיתי רעיון שלה שהיא לא, כרגע לא כך בעניינים של טניס, היא לא מתעניינת, לא עוקבת.
גם רוב הטניסאיות, די נעלי, באמת, אבל חלק גדול מהטניסאיות שנשארו בהגרלה, גם הם לא בעניין יותר מדי.
אבל זה אולי קצת ככה, זה תמונת מראה למה שקורה בשנים האחרונות בטניס הנשים?
לא, זה מעבר. אשלי ברטי פרשה, אחיות וויליאמס יצאו מהתמונה, אלף חוזרת אחרי תקופה ארוכה, והפולניה שולטת שמיטה מוחלטת עד אתמול, 37 ניצחונות. אז זה טרנזישן, בכל ענף יש את זה, זה טרנזישן טיים, לא כל כך מהר ירשו את מייקל ג'ורדן. הכל בסדר. קוקו גוף, יש שם סיפורים יפים, יש שם אלופות גרנד סלאם, הם ימצאו את הדרך שלהם. אבל חבר'ה, יש אחלה טורניר. גופן, אפרופו הבלגי, בגיל 32 או 3, עושה קאמבק אחרי שנתיים בחוץ, ומנצח את טיאפו האמריקאי, ונראה מעניין.
טוב, עמית נאור, פרשן טניס, תודה רבה לך.
ביי.
ביי, להתראות, ערב טוב. שמע, צביקה, היה סוף שבוע, גם נכנס יולי, וחודש יולי זה אומר ב-NBA, אפשר לחתום על חוזים, אפשר לצאת, אפשר, יש כבר, אתה יודע, יוצאים.
השכונה בעיצומה.
שכונה, בוא נגיד שכונה ששווה מיליארדים.
כן,
מיליארדים,
כי יריב ודורנט עושים שכונה שלא הייתה
כמוה. אבל עוד לפני זה מיליארדים לגבי מיליארדים, ניקולא יוקיץ' עם החוזה יקר בהיסטוריה ועוד ועוד דברים, ואנחנו רוצים לעשות איזשהו סדר בהכל.
גובר
עובר למינסוטה. ירון טלפז, ערב טוב, ערוץ הספורט.
אין ירון טלפז.
לא יש, למה לא? ירון איתנו.
לא.
הוא, שברגע שאמרתי מיליארדים, הלך לחפש איפה הכסף.
איפה הכסף.
אתה מבין איפה הכסף. אבל באמת, ירון טלפז, ערב טוב?
כן, ערב טוב.
אהלן, מה נשמע?
ערב טוב.
בסדר גמור.
אני אתן לך להחליט ממה אתה מתחיל, מה החדשה האמריקאית. האם זה שניקולא יוקיץ' הוא השחקן הכי יקר בהיסטוריה כרגע? האם זה שרודי גובר, הסנטר הגדול של יוטה, עובר למינסוטה, והאם מה הולך לקרות שם? האם קווין דורנט שאומר אני רוצה לעזוב את ברוקלין, או זה שקיירי אולי מנסים לתפור טרייד על ווסטברוק בצורה כזו או אחרת ללייקרס, אתה תבחר.
כן, אז אין בעיה לעשות, אני צריך להיות פופוליסט וללכת כמובן עם קווין דורנט, זה חייב להיות הוא. זה הסיפור הגדול שממנו זה הכל ייגרר, כי זה
הוא טרייד... הוא מושך חודש על כל הבלגן שהוא עושה.
מה זה? טרייד שלו זה טרייד, אגב, חצי מקבוצות הליגה כבר שלחו הצעות לברוקלין, כן, שיהיה ברור.
ברור.
על דורנט, אז...
והחצי השני עוד לא התעוררו, פשוט, אתה יודע, החצי השני...
אבל הסטנדרט הוא הסטנדרט של יוטה, שנתנו תמורת...
חמש בחירות ציבור ראשון בין היתר.
קיבלו תמורת גובר, עסקה אנורמלית, ואני לא יודע אם כל קבוצה יכולה לתת עבור דורנט את זה.
נכון, קודם כל אתה צודק, אבל אני חושב שהסטנדרט הוא אנטוני דייביס משודרג, שזה אומר מה שיוטה נתנה פלוס שחקן אחד עם פוטנציאל להיות אולסטאר. וזה מה שאז הלכת.
כן, אבל מצד שני, אני רוצה להיות נורמלי ושפוי, ואני מסתכל על זה. דורנט בן 34-35.
עדיין
בסדר.
אבל עדיין בחושר מטורף.
לא, 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 אני לא ראיתי אותו השנה.
לא, לא, השנה...
הוא פציע, פציע ללא הפסקה.
כל הקריירה.
יש לו חוזה של 47 מיליון, אם אני לא טועה, לארבע שנים, כשהוא יגמור בגיל 39. הוא רזה, הוא זה. אני לא יודע אם קבוצה יכולה למשכן את כל עתידה על זה. זה עשו ברוקלין ותראה לאן הם הגיעו. יחד נכון, עם הצדיק השני, קירי.
בדיוק, אבל זה קרה לא קשור לגוף של דורנט. התפיסה עדיין בליגה, אגב צביק, אתה צודק ב-100%, אבל כמעט כל הקבוצות מסכימות למשכן ולעשות את הסיכון הזה על קווין דורנט. והסיפור יהיה פשוט מה יישאר לאותה קבוצה, אחרי שהיא נותנת.
אחרי שהוא ילך.
אם מי הוא ישחק, אם מי הוא ישחק בקבוצה שהוא יגיע.
בדיוק, אותה קבוצה שמה שהיא תיתן, צריכה עדיין להשאיר איזה שני אוגנים. פה נכנס הסיפור, בוא נזכור רגע עוד דבר אחד. הם לא חייבים לעשות לו טרייד. הוא בחוזה, לעוד ארבע שנים. הם יכולים לשחק איתו הארדבול, כמו שפילדלפיה עשה.
זה נכון, ירון, אבל זה נכון, ירון, לנגיד חמש, שש שנים אחורה. יש איזושהי תחושה שאנחנו נמצאים בעולם שבו אני כבר לא מדבר על זה שהשחקנים קובעים. ברגע שהשחקן אומר, אני לא רוצה להישאר, אז הוא לא נשאר, בדיוק כמו שקרה עם בן סימונס ופילדלפיה.
נכון, אבל שים לב, עם סימונס, הוא הושבט לכמה חודשים, זה נגרר ונגרר ונגרר, ובסופו של דבר הלכה עונה. כן, אז קודם כל, אם שחקן בשיא הקריירה שלו מוכן להפסיד עונה על הדבר הזה, אז זה גם מראה משהו כמה הוא אוהב כדורסל. אני חושב שדורנט עשה את זה בטיימינג נהדר, זאת אומרת טיימינג של עסקאות ושל החתמות, כדי שכן ברוקלין תבוא ותגיד אוקיי.
טוב, אז לאן הוא הולך דורנט?
יותר נכון, אני אשאל את ירון.
לא, ירון יגיד לנו.
לאן כדאי שהוא ילך, או יעשה יותר מעניין את הליגה עבורנו?
תראה, אם הוא ילך לפיניקס זה יהיה מדהים מבחינת העניין, גם לעשות אותם קבוצה שתלך מול גולדן סטייט שם במערב, זה כל הסיפורים שאנחנו רק רוצים. השאלה היא, מה זה משאיר לברוקלין? פוטנציאלית זה יכול להיות אייטון ומיקל ברידג'ס, שזה לא רע בכלל בשביל דורנט יחד עם בחירות, אבל זה בעיניי לא מספיק, והם צריכים שיש שם אחד שהוא פוטנציאל לאולסטאר, ברור ואפילו יותר מאולסטאר, ובזה אני לא בטוח שפיניקס יכולה לתת להם את זה. אני חושב שזה ייקח טיפה זמן לברוקלין לקבל החלטה פה, וכמובן היא צריכה להחליט באותו זמן מה היא עושה עם קיירי.
יש שיגידו אפרופו קיירי, שבמובן מסוים זו אולי אשמתו, אחרי כל העונה האחרונה, משחק לא משחק, שהוא פתאום כל הפרויקט הזה...
לא, תסביר לי למה הוא עזב את בוסטון.
למה הוא עזב את בוסטון? הוא רוצה לעשות משהו גדול, זה לא הלך לו.
הבנתי.
בסופו של דבר, הוא עשה בבוסטון, הוא עשה נזקים, הוא עכשיו פה עושה נזקים.
נכון. אז איך עכשיו מביאים אותו? לברון רוצה אותו כבר לשכונה
ב-LA.
לברון, אני חושב, אולי רוצה אותו במקום ראסל, כי הוא פשוט חושב שהוא ידע.
אבל מי
ייקח
את ראסל?
ידע.
מה, זהו, אני רוצה להתאבד?
נכון, יפה. אז יש פה,
מה,
יש פה בעיה.
ברוקלין ייקחו את ראסל במקום קיירי? אז נכון, אולי ראסל לקח זריקות נגד קורונה, אני לא יודע, אבל הוא יוכל לשחק גם את משחקי הבית, אבל...
כן, לא, זה
נראה לי... נראה לי מאוד מאוד משהו.
אני לא חושב שתהיה עסקה עם הלייקרס, אני חושב שהם יעשו עסקה איפה שהם יקבלו.
לא, הדבר היחידי שנדמה לי לראסל, יש חוזה רק לעוד שנה, אז אתה לא קונה חוזה לארבע שנים.
לא, אני מדבר על קיירי. קיירי גם חוזה לעוד שנה, אז בקטע הזה הם יכולים להתאים הצמד הזה. בלגן, לליגה, אתה יודע, זה תקופה סוערת.
אבל אולי, ירון, אנחנו רואים בקיץ הזה שמתרחש עלינו ב-NBA, הרי אנחנו חגגנו במובן מסוים את האליפות של גולדן סטייט לכל מי שאוהב את עניין הדרך וקבוצות שהן לא סופר טים, זה לנבנות מהדראפט ומלכתחילה, ובאה קבוצה כמו ברוקלין, שבאמת השקיעה הכל בשנים האחרונות כדי להביא לעצמה שמות גדולים, והנה אמרה, היה ג'יימס ארדן, אוקיי, לא ג'יימס ארדן, נביא בן סימונס, חשבו שזה מחיר מציאה.
לא, ג'יימס ארדן עשה הכל בשביל לעבור לתילדנטיה.
ויכול מאוד להיות, ירון, שהיא נשארת רק עם בן סימונס ביד, ועתיד שלא עתיד, וכאילו כל העניינים הללו פתאום מתחרבשים לה בידיים.
נכון, אז זה מתחבר למה שאמרת קודם.
לא, בן סימונס גמר את הפציעה והוא יתחיל את השנה הבאה.
זה, אנחנו נדע את זה בעוד כמה זמן.
אז גולדן סטייט החליטה, הראתה לכולם איך עושים אליפות, ובאה על קיץ הזה ומראה עוד יותר. זאת אומרת, עכשיו, מה הדבר הכי חשוב? אז בואו, אפשר להביא כוכבים.
גם גולדן סטייט הפסידה עכשיו ארבעה שחקנים שקמו מהספסל ועשו עבודה טובה.
תקשיב, כולם חשובים שם, אבל אין מה לעשות.
יש חשובים יותר.
וכוון לוני, אותו הם השאירו, וזה חשוב, ויש חשובים יותר, ואני חושב שברוקלין, הטעות הגדולה, וזה כל הקבוצות צריכות להבין, אתה יכול להביא סופרסטארים, אתה לא יכול להביא את החברים של הסופרסטארים, אתה לא יכול לתת להם להיות ג'נרל מנג'ר, ג'נרל מנג'ר
זה אני כבר אומר שנתיים פה.
זה מקצוע, לא סתם. עכשיו אני אומר לכם, אם במיאמי, אם דורנט איכשהו יגיע למיאמי, הוא לא יפצה פה, והוא לא יבקש אף שחקן.
כי יש פטריילי,
נכון, בדיוק, יש פטריילי, ויש את המילה שאני אוהב להשתמש בה בארצות הברית, culture, תרבות,
כן.
תרבות ארגונית.
וברוקלין.
נכון, בדיוק, וברוקלין החליטה שבשביל להביא את השניים האלה, היא תלך איתם על כל מה שהם רוצים, והיא שילמה על זה.
כן,
שילמה על זה ביוקר.
אפרופו ג'ונר אלמן, זה גם לא ניכנס לזה עכשיו, אבל יש אין ספור חוקים של CBS, מה שנקרא, של ארגון השחקנים ושל הליגה והכל, כל מיני כאלה שאתה, נגיד, לא יכול שיהיו לך שני שחקנים עם חוזה מקסימום בחוזה הראשון שלהם, אחרי חוזה הרוקי. זה באמת, ביל מורי אמר, הג'נרל ג'ר המפורסם ה-NBA, אמר, אני לא רוצה את כל הסטטיסטיקאים ואלה, אני רוצה מישהו שידע בעל פה את כל התקנות והחוקים, ואנחנו נוכל לעשות את זה גם בצורה הטובה ביותר, את הטריידים. ירון דלפז, ערוץ הספורט, תודה רבה לך.
בכיף, בכיף.
טוב, אנחנו נמשיך לדבר הרבה בקיץ הזה על טריידים, ונראה מה קורה עם דורנט וכאלה. קיירי, בינתיים פרסומות. חזרנו, אנחנו דקות אחרונות של התוכנית שלנו, ואנחנו רוצים לדבר, דיברנו על כדורגל והכדורסל ועל טניס, ועכשיו אנחנו רוצים קצת להגביר את הקצב, ולדבר גם על הפורמולה 1 וגם על פורמולה 2, אבל תוכף נהיה עם זה. בועז קורפל, ערוץ הספורט, אהלן בועז, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב. ישירות מתוך הסיום של השידור של הגרנד פרי של בריטניה.
סיימת כרגע את המרוץ, באמת, אחד היוקרתיים בסילברסטון ואחד המדוברים ביותר. אז קודם כל, עדכון, מה בדיוק קרה שם בסוף?
אז כן, אז קודם כל זה נפתח בתאונה מאוד מאוד מפחידה, שם נהג המרוצים הסיני, גואן יושו, התנגש עם ג'ורג' ראסל ממרצדס. הנהג הסיני והמכונית שלו התעופפו לכיוון גדר הבטיחות, זה נראה היה כל כך מפחיד, אתה יודע, לא נרחיב, אבל בסופו של דבר...
מה, כבר בהתחלה בסיבוב ראשון?
ממש בפתיחה, ממש בפתיחה. המכונית שעפה אל הגדר והתהפכה ונגררה לאורך הדרך, הצדיקה, זה היה מחזה באמת, באמת מפחיד. אבל תודות לרמת הבטיחות הכל כך גבוהה של המכוניות, סיום המרוץ, ראינו את הנהג יוצא ומתלוצץ עם חברה ואין לו אפילו צריטה.
טוב, טוב שהוא לא רצה לחזור למרוץ.
ואז ה...
לא, המכונית שלו הייתה גבוהה, אבל מי שניצח זה היה רגע היסטורי. מי שניצח זה היה רגע היסטורי, קרלוס סיינס מפרארי הספרדי בפעם הראשונה מנצח מרוץ גרם פרי בפורמולה 1, וזה במרוץ ה-150 בקריירה שלו, אז באמת הישג היסטורי. ועוד היסטוריה קטנה, הבן של שומאכר, מיק שומאכר, זוכה בנקודות אליפות ראשונות בקריירה.
רגע, ההיסטוריה הזה שהוא לא עשה איזושהי תאונה או תקלה, זה כבר
לא, מספיק מה שקרה היום, מספיק מה שקרה היום, לא צריך
עוד. שלא נדע.
אבל אם אני מבין רק לגבי המרוץ הזה, גם עוד פעם לקלר היו בעיות.
כן, הייתה איזה... לקלר סיים בסופו של דבר במקום הרביעי, אבל היו עניינים בתוך פרארי, כי שתי המכוניות של פרארי היו בפוזיציה לסיים גבוה ביחד, והחלטות של הקבוצה להעדיף נהג אחד על נהג אחר בשלבים מסוימים של המרוץ בסוף הביאו להפרטה בין שתי המכוניות, מי שיצא עם ידו על העליונה מהסיפור זה אותו סיינס, לקלר נלחם כמו אריה, זה היה מרוץ אדיר שלו, אבל הוא היה עם צמיגים די גמורים בסיום, לא יכול היה להדוף את האחרים וסיים רביעי.
תגיד, שיש בעיה של צמיגים, זה בסוף אתה... האשמה נופלת על הצוות, או שזו החלטה של הנהג?
לא, זה על כולם, זו שאלה נהדרת, זה על כולם.
הרי בסוף עניין של להחליף או לא, או להרוויח את הכמה שניות הללו בלי ההחלפה, זה עניין של אולי תחושה של הנהג. אז הנה,
נגעת בעניין. יפה, באמת נגעת בעניין. זאת החלטה מורכבת, וזה גם ביצוע מורכב. אתה יודע, כשאתה רוצה להראות לאנשים בעולם עבודת צוות, אתה אומר להם, בואו תראו איך עושים את זה בפורמולה 1. מקבלים החלטה, נכנסים, עושים את זה בשתי שניות והמכונית בחוץ. אבל לקבל את ההחלטה זה דבר מאוד מורכב, כי ביחס למיקום של המכונית והירבות שלה במסלול,
להיכנס פנימה, לצאת החוצה. יש לי שאלה אליך, בועז.
כן, כן.
אנחנו נמצאים בעידן טכנולוגי מתקדם, מתקדם. איך עוד לא הצליחו לייצר צמיגים שמסיימים מרוץ בלי שצריך להחליף?
לא, זה נורא קל, צביקה, זה נורא קל. חברות הצמיגים שמייצרות את הצמיגים האלה במכוון, מה שנקרא התערבות של ההפקה, מייצרות מניפולציה.
לא, א', גם זה יוצא מניפולציה, אבל ב', גם
כאילו אם אפשר לקנות... צמיגים לרטוב,
אם אפשר לקנות פעמיים, אז למה לקנות רק פעם אחת? אתה יודע, זה גם עניין.
לא, לא, אבל השאלה היא טובה, ואני אסביר במשפט. א', אפשר לעשות צמיגים כאלה בעבר גם היה, אבל זה משעמם, כי אז אנשים בורחים ולא... וכאן עושים מניפולציה, ולא רק זה, מחייבים כל נהג פעם אחת לפחות לעצור במרוץ ולהחליף את הגלגלים שלו. זאת חובה, התקנות של הספורט.
כן,
אני אוהב לראות את העבודת צוות הזאת של החלפת צמיגים, איזה מהירות, איזה תאום.
זה מדהים,
זה מטורף, אני לא יכול להבין איך זה קורה. נרד לרגע משהו שגם נורא נורא הדיג אותנו היום בפורמולה 2, מזכיר שלנו נהג ישראלי, רוי ניסני.
גם לא הייתה
תאונה. גם לא הייתה תאונה או כמעט תאונה מאוד מלחיצה.
כן, הייתה לו תאונה, לא כמעט תאונה, הייתה לו תאונה מאוד מלחיצה, גם בפתיחת המרוץ שלו על אותו מסלול בסילברסטון, במאבק עם נהג נורווגי, אותו נהג נורווגי נהטף אל שולי המסלול, המכונית שלו די נדפקה שם, והוא איבד את השליטה, הוא המשיך בקו ישר, רוי המשיך על המסלול, והגיע לאיזושהי פנייה, אחרי כמה עשרות מטרים קצרים, אבל אותו נהג נורווגי שהמשיך בקו ישר, פשוט המכונית שלו נתרה באוויר, ובפוקס, אתה יודע, אי אפשר לעשות, במיליון ממיליון לא תצליח לעשות את זה, נחתה ממש על המכונית של רוי. עכשיו במזל, תקנות הבטיחות קובעות שלכל מכונית יש מין קשת כזאת שמקיפה את הראש של הנהג ושומרת עליו. והמכונית של הנהג ההוא נחתה בדיוק על הקשת הזאת, וזה מה שהציל אותו מחס וחלילה משהו הרבה יותר מסוכן. וגם הוא יצא מהסיפור הזה ללא פגיעה, ללא שריטה, וכבר ישתתף בעוד שבוע במרוצים שיהיו באוסטריה.
תן לנו בו סדר גודל, מה זה אומר פורמולה 2? זאת אומרת, לא יודע אם תיקח אותי לעולמות, אם בעולם אתה כדורסל פורמולה 1 זה NBA, אז פורמולה 2 זה יורוליג? תן לנו.
לא, ממש לא, ממש לא. מדובר, פורמולה 1 זה הקטגוריה הכי יקרה, עם המכוניות הכי חזקות, שם מושקע כל הכסף, ואתה רוצה, ויש רק 20 מכוניות כאלה, ואתה רוצה באמת להביא את נהגי העל הטובים ביותר אל הליגה הזאת, אל אותן 20 מכוניות. והקטגוריות הקטנות יותר, פורמולה 2, שהיא ה... חממה שמביאה לפורמולה 1, מתחתיה יש פורמולה 3 ופורמולה 4, מכוניות שאתה מקארטינג מתחיל לטפס בהן, זה כמו שאתה עובר מליגה של ילדים לנערים, מנערים לבוגרים, מבוגרים מנוער לבוגרים, ומבוגרים למקצועני. אתה לומד ומשתפר, ורק הטובים, החזקים והבאמת באמת מיוחדים מגיעים אל הפסגה, והם אלה שזוכים להגיע גבוה למעלה.
בועז קורפל, ערוץ הספורט, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, ושלא נדבר על תאונות, אלא רק על הצלחות.
לא, רק על הצלחות ואת תחלופות צמיגים. עכשיו אנחנו עם, אפרופו לא תאונות, דיווחי תנועה. טוב, חזרנו, אנחנו אוטוטו עוד חצי שעה, קצת יותר, באולם הדרייבין בתל אביב, נבחרת ישראל לפתח את המשחק שלה.
בהיכל שלמה.
בהיכל שלמה. אתה מחויב להגיד את זה, אני לא מחויב. לי לא שילמו.
אני לא מחויב, גם לי לא שילמו.
טוב, אבל עוד מעט אנחנו נצטרך, עוד מעט נצטרך להגיד את זה באמת קבוע, היכל שלמה, אתה צודק. הפועל, סליחה, בנבחרת ישראל תארח את אסטוניה, חייבת ניצחון לשלב הזה ולשלב אחרי זה, אבל אתה יודע, לשתי דקות האחרונות אני רוצה דווקא לדבר איתך על ידיעה אחרת, שמאוד מאוד שמחה אותי היום, על הפועל תל אביב. הפועל תל אביב בכדורסל, אמרה שהיא השלימה בעצם את כל מכסת המנויים שלה, אם קראתי נכון, מכרה 3,000 מנויים לעונה הבאה, כולל 800 מנויים ליורו קאפ, נזכיר שהולכת להיות ביורו קאפ, 18
טוב,
משחקים.
טוב, ליורו קאפ היא צריכה למכור עוד יותר.
עוד יותר, כן, אבל...
היא מכרה אותם לחוד.
בסופו של דבר, נכון, קודם כל, תומר גינת, מה שהוא עשה, והקבוצה, כשהקימו מחדש את אוסישקין, נכון, אי שם ב-2005, 2006,
את הפועל אוסישקין.
כן, חיכו לרגע הזה, שהפועל תחזור להיות הפועל שאנחנו מכירים, עם הכוח העצום הזה.
קצת יותר מדי זמן, אבל הגיע בסוף. אז הפועל תל אביב החליטה סוף כל סוף ללכת לאירופה, וללכת לאירופה היא בחרת היורו קאפ, שזה נותן לה מכסה מובטחת של משחקים, 18 משחקים בשלב הראשון מובטח.
הכנסה?
הכל. עכשיו זה גם נותן לשחקנים את הרצון לעבור לשם, את הרצון לשחק, יחד עם ניסיון להעמיד קבוצה הכי טובה שרק אפשר בליגה.
כן.
אחרי הניצחונות בשנה שעברה בדרבי, זה נתן לה הרבה מאוד, בדרבים, זה נתן לה הרבה מאוד פוש, ונראה איך זה...
התחלנו את התוכנית בזה שאנחנו אומרים לצעירים, צאו לשחק באירופה בכדורגל, והנה עכשיו קבוצות ישראליות בכדורסל, צאו לשחק באירופה, אני רוצה להגיד תודה...
לא, שחקות ישראליות באירופה.
בואו נגיד תודה לאורך שר פלסנר, אחרי על השידור ב-103 איציק אהרון, ברדיו צפון 104.5 גל אשל, בדיגיטל שני רומנו, רון שהין, דוד זבולוני, ואנחנו היינו גם באפליקציית חמל. צביקה שף, תודה רבה לך.
יאללה, כיף.
כשקופמן יחזור, הבנתי שהוא תקוע. טוב, הוא יחזור, מחר הוא ידבר על זה.
שלא קרה שום דבר לג'יפ.
כל בסדר.
שלא קרה שום דבר לג'יפ.
ערב טוב, להתראות.